ברוכים הבאים ל-The Next Gen Cast, The Next Gen Cast, פודקאסט המשחקים של הדור הבא. זהו פרק מספר 53 עבור 22 ביולי 2023. אני גיל, אדמין קבוצת הפייסבוק פלייסטיישן Next Gen AL, ואני הולך להיות המנחה שלכם היום. כמיטב המסורת נמצאים איתי שני חבריי לפודקאסט וגם לחיים האמיתיים. הצ'אק נוריס של משחקי הווידאו, האיש שתמיד עלה אצלו מסך הטעינה של הפלייסטיישן 2, ליאור ורדי.
אהלן וסהלן, גילוס.
נהנים. כל בסדר.
כן.
וכמובן אי אפשר בלי אל מאסטרי הפילדלאי, האיש שכל פעם שסוניק מאבד הבאות, ליבו נחמץ. עידן הרוש.
רוס טורי, סיפור אביתי. כל פעם ש... הלך את זה טבעת, אני קודם, ואיך נקרא, ואגב, אצלי, אבל שחתי עידה ב-PS2, אף פעם לא היה עובד, תמיד.
כן.
תמיד אדום כזה, אדום. האמת שחם למות, חבר'ה. מה הולך פה?
לגמרי, הימים האחרונים היו זוועת כל העולמות.
קוניה דלמות. יודעים שהקוביות והבניינים במסך טעינה של ה-PS2 הם לא היו רנדומליים?
נכון, זה היה שמירות, לא? זה היה סייבים
שלך. כן, יפה, אתה מכיר. זה היה מבוסס על התוכן של הכרטיס זיכרון שלך.
כן, לגמרי. ואם מדברים על זיכרון, מי יכול להגיד לי איפה אפשר לשמוע את הפודקאסטים שלנו?
אני.
ואיך על זה?
אז יש לנו יוטיוב, יש לנו באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, ספוטיפיי, אמזון מיוזיק, בטיונין רדיו, ב-iHeart רדיו, פלייר FM, ליסן נוטס, פוד צ'ייסר, דיזר, בפודקאסטים הישראלי ובפודבין. זכרתי?
אפל קודקאסט, אה?
זכרתי?
כן, כמו שצריך.
כן, אקל פודקאסט.
חברים, יש לנו אחלה תוכנית להיום, יש לנו 11 ידיעות. מי יודע. 11 ידיעות בנקסט וחדשות הגיימים שלנו, אז בלי יותר מדי בולשיט, בואו נתחיל. ידיעה מספר אחת, בנדל פלייסטיישן 5 של ספיידרמן 2 נחשף, וזה לגמרי וואו, זה נראה סוף הדרך, אחד מה...
אחד הבנדלים היפים.
כן, אחד מהספיישל אדישן הכי יפים שאי פעם יצא לי לראות, אני חושב. ממש אבל. והוא מגיע עם כמובן פלטות עם פים כזה של ונום ושל מיילס ופיטר, וכמובן עם שלט גם של ספיישל אדישן עם עיצוב
סוף הדרך
מגניב לחלוטין,
גורם לי לרצות לקנות עוד אחד אפילו שיש לי הרבה יותר מדי דולסנסים.
וזהו, ומה שהם עשו הפעם, שאני חושב שזה בניגוד למה שהם עושים בדרך כלל, זה אפשר לקנות גם את הפאנלים בנפרד, וגם את השלטים בנפרד. נכון, ליאור?
וואלה, הפאנלים, האמת ש... שיט. באמת אפשר את הפאנלים בנפרד?
כן, כן. כתוב שם בבלוק פוסט.
יכול להיות שאני אצטרך לעשות את זה.
מעולה לי, לא רק מעולה. אתה. מעולה, אני שמח.
נראה כזה יפה, אני גם ממש ממש בא לי על זה. הזמנות מוקדמות מתחילות ב-28 ביולי, זה נכון, לפחות לארצות שרשום שם, כמובן לא, אין אזכור לישראל, אבל אני משער לעצמי שגם פה זה יהיה משהו דומה, אז כדאי להתעדכן בחנות הקרובה אליכם, אם מישהו מעוניין. חוץ מזה, יש לנו גם טריילר חדש של ספיידרמן 2, טריילר סיפור, סטורי טריילר, ושם הם...
כאילו... פחות או יותר חוסים לך את כל הסיפור. דקה וחצי של טריילר, ואתה יודע מה הולך לקרות במשחק.
לא, לא, לא את הכל, אבל לא מעט.
את החלק החשוב.
כן.
חושפים מי, כנראה הפעם על בטוח מי זה ונום, אין צורך יותר בספקולציות. אז יהיה מאוד מאוד מפתיע אם זה יהיה לא מי שהטריילר רומז. נגלה כבר מי הוא רומז, או שמסתכלו בטריילר?
שתסתכלו בטריילר, אני לא רוצה להיות זה שמספיילר לאנשים.
טוב, אז בקיצור הוא רומז שם.
אני אגיד לכם מפורשות, אם אתם לא רוצים לדעת מי הולך להיות ונום בספיידרמן 2, אל תסתכלו לטריילר, כי הטריילר אומר את זה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים.
כן. וגם, זה נראה סוף הדרך, אין מה להגיד אינסומניאק, יודעים את העבודה. נכון? יש למישהו עוד משהו להוסיף על זה? אני ערב.
יאללה.
אוקיי.
שיבוא?
יאללה, אז נקסט לידיעה מספר 2.
רק שנייה אחת לפני הנקסט הזה.
כן.
אם כבר אנחנו מדברים על ספיידרמן, אני רוצה לשאול אתכם שאלה לגבי ספיידרמן. ספיידרמן יוצא כמעט א' באותו יום עם מריו וונדר, אבל גם ממש צמוד מאוד לסטארפילד. מה אתם אומרים, מי השלושה האלה הולך להיות הכי חזק?
מריו.
גם מבחינת ביקורות, גם מבחינת מחירות.
מריו.
באמת מריו?
לא.
כן.
אני חושב שספיידרמן.
אני גם חושב שספיידרמן.
לדעתי הספיידרמן הזה הולך להיות הידן ג'ם, כי נראה שלא רק שהוא לוקח את כל הגיימפלי הטוב שהיה בקודם, אבל הוא מחדש מספיק, ומלטש מספיק, ומוסיף מספיק, בשביל שזה יהיה בום של מטורף. זה מה שאני מרגיש.
אני ראיתי את זלדה, עם הביקורות של זלדה, ראיתי את פיקמין 4 שגם קיבל
את הביקורות. זה לא הולך לנצח את זלדה מבחינת Game of the Year, כן, שלא יהיה לך ספק.
ברור לי, אבל
עדיין. אבל את מריו וונדר ואת סופיל זה יכול לנצח
לדעת. נינטנדו פה נמצאים פה על סטריק מטורף של הצלחות, אני חושב שהמריו הזה הולך להיות פצצה. אגב, לא לשכוח, גם אלן וייק 2 נמצא שם, כן?
הוא עדיין כבר עם אלן וייק הזה שם.
לך לישון עם אלן וייק 2.
הקרדיט היחידי שניתן להם על אלן וייק 2 זה שהוא הולך להיות דיגיטלי לחלוטין.
וגם זה, לא דיברו בזמנו שרוצים לעשות אותו גם כמדיסקים?
היה איזה אחד הפאבלישרים הציע להם.
שושים.
ובסוף זה יצא לפח? בסוף זה הלך...
אני לא יודע, אנחנו נראה.
לא,
מה אמרו את הילה אחרונה. אני לא חושב שלא יהיה פיזי.
נראה לי גם שיהיה פיזי לפי דעתי. טוב. קיצור, דנג'ר זון, אבל... כן, עכשיו אתה יכול להמשיך הלאה.
סבבה, אז ידיעה מספר 2, נחשפו דרישות המערכת של Ratchet and Clank, Rift Apart, שיגיע לפי-סי. ויש שם איזה משהו קצת מוזר.
לא מוזר, חסר.
מוזר סלאש חסר, איך שתרצה לקרוא לזה. ליאור, תזכיר לי, מה היה ההיילייט הגדול של Ratchet and Clank, Rift Apart, כשהוא יצא ל-PS5, משהו שמסו ממנו הרבה בז מאוד מאוד גדול.
וההיילייט הגדול שם היה שיש לך שני סוגים שונים של גאדג'טים, שפותחים ריפטים בזמן חלל ומאפשרים לך לעבור בצורה סימלס לחלוטין ממקום למקום בשלב או משלב אחד לשלב אחר. עולמות שונים לחלוטין, יש שם אפילו סקשן שלם בתחילת המשחק שנועד להדגים את זה ולהמחיש את זה, שאתה משחק כזה סניפטים של אזורים שכל אחד מהם שונה לחלוטין והם ניתנים בלי שאתה יכול לשים לב לזה.
נכון. והם כל הזמן שיחקו על זה של הפלייסטיישן 5 יש קונן סטורג' אקסטרה 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 מהיר בריבוע, נכון?
נכון, כי המשחק תוכנן לפי זה. הם הרשו לעצמם לעשות את הסקשן הזה רק בגלל שהם ידעו שזה יתאפשר בזכות ה-SSD.
מעולה. ועכשיו כשקיבלנו רשימת מקולת עבור הגרסה של ה-PC, ומה כתוב שם בנוגע לסטורג'?
מה כתוב שם?
כתוב שם ש-SSD הוא לא חובה, כתוב recommended. איך זה יכול להיות?
אז אני אסביר לך איך זה יכול להיות. זה יכול להיות כי האמת שאני כבר קראתי על זה טיפה מעבר, ואם אתה משחק אותו בלי SSD, אז אתה יכול לשחק אותו רק ב-720p ב-30fps. זה מה שאתה רוצה לעשות, סילוס? כן, ב-PC.
וואלה, הם פרסמו על זה? כאילו, אני לא...
כן, יש כתבה ב-PC Gamer שאומרת שהסיבה שזה מסוגל לרוץ על HDD זה כי יש דרייבר מיוחד שנקרא Direct Storage שמאפשר ל-GPU ב-PC לטעון מידע מה-Hard Disk במקום ה-CPU, ואז צריך הרבה מאוד משאבים מה-GPU ואתה חייב לרדת בפרמרית וברזולוציה. וואלה, עד כדי זה שזה עובד רק ב-720p, 30fps.
וזה עדיין ישמור על, כאילו, על אותו seamless integration בין השלבים.
אני יודע, אני מניח שכן, אבל לך תדע כמה הקריבו בשביל להגיע למצב הזה שזה מצליח לעשות את זה.
מעניין, מעניין מאוד הקטע הזה.
לדעתי הקריבו
הרבה. מה שכן, זה אומר שזה מתאים בול לסטים דק, או לרוג, איך זה נקרא, אזוס רוג, או כל האלה.
גם בסטים?
זה נכון, אבל נראה לי בסטים דק אתה צריך לשחק את זה ב-60 FPS, כי יש שם, גם בסטים דק וגם ברוג יש NVMe,
SSD, PCIe. NVMe מהיר, נכון, אז אוקיי. אבל במיוחד רזולוציה זה גם מתאים, אז זה כנראה... יפה.
כאילו בשביל 1080p 60fps מתאים לך אפילו עם i5 ועם RTX 2060, כן? זה לא שצריך איזשהו משהו מטורף. לדעתי הרוג והסטים דק שני אמונים על זה.
יפה.
טוב, אז מסתבר שעדיין צריך NVMe בשביל המשחק הזה, בשביל שהוא יעבוד כמו שצריך.
כמו שצריך זה מילת המפתח פה.
כן.
אפילו במינימום אגב הם כותבים SSD recommended, שים לב, כן?
מה שהם רוקדים, רושמים SSD recommended ולא NVMe recommended. NVMe SSD.
בסדר, כשאתה משחק על רזולוציה,
כי זה יש גם SATA SSD.
אתה יכול להתמודד גם בלי NVMe, אני מניח.
אז רגע, אז שנייה, אז משהו מוזר או שלא מוזר בעצם?
תשמע, בלי ההפרש בין HDD לבין SSD שהוא לא NVMe, זה סדר גודל של פי 10, אוקיי? ואז בין ה-SSD שהוא SATA ל-SSD שהוא NVMe, זה עוד פי 5. זה פחות או יותר המספרים.
אז בואו נסכם בזה שאתם עדיין צריכים SSD בשביל לשחק בדבר הזה, כי כן. משחק מסוים...
לא הייתי ממליץ לכם לנסות לא. בי.
כן, אז זה לא בדיוק ש... אין פה משהו מוזר, פשוט אל תעשו את זה לתניכם. שחקו עם SSD.
אגב, בשביל 4K 60fps, הם מדברים פה על זה שאתה צריך RTX 4080 או RX 7900.
היא מלא.
שזה כאילו כפחיד. הכי חזקים בשוק בערך.
היא מלא.
וקור ה-i7 12700K או רייזן 9 5900X.
היא מלא. וואי. משכנתה. כליה אחי.
לאנשים שלא מבינים בחומרה של פיסים, כן, זה מחיר של בערך 3 פלייסטיישנים.
אוקי דוקי, בסדר, נראה לי שזה די ממצא את הידיעה הזאת.
יובי.
יאללה, מספר 3.
גילוס, אבל תגיד לי משהו.
כן.
זה לא הפרק הראשון שלך, נכון? גם לא השני, גם לא השלישי, גם לא ה-20.
נו.
איפה המעברונים, תגיד לי?
מעברונים אתה עושה?
איך עוברים בין ידיעות? אומרים פשוט, טוב, יאללה, ידיעה מספר 3?
מה זאת אומרת?
נקסט.
נקסט. לא אמרתי? אוקיי, אני אגיד.
אתה צריך משפט מקשר, אתה צריך סגווי. איפה הסגווי, גילוס?
יאללה, סגור עניין.
מה ההקשר בין רצ'ט וקלנק על ה-PC לבין מורטל קומבט 1? תגיד לי אתה עכשיו. בשלוף, יאללה.
מה הקשר ביניהם?
כן, מה הקשר ביניהם?
ש-MK1 גם יגיע ל-PC?
לא, אם מדברים על עוד פרטים שנחשפים לראשונה על משהו שעוד לא יצא,
הבנתי, זה הקשר.
חסר לך סגווי.
הקשר. למה אנחנו עושים את זה בלייב אבל?
למה לא?
אתה לא מעניין בלייב. לפעמים צריך להראות לאנשים מה קורה מאחורי הקלעים.
טוב, בסדר, אני קצת מתרגש כי סוף כל סוף יצא לי לשחק בשבוע האחרון.
לגמרי.
אנחנו, כן, אנחנו נדבר על זה אחר כך.
אנחנו נרשה לך לעבור לידיעה מספר 3 בלי סגווי, אבל דיר בלק.
אין בעיה, אני הבנתי אותך עכשיו. כן, טוב, הרבה זמן לא הייתי הנרייטור.
כל טוב.
יאללה, אז ידיעה מספר 3, פרטים נוספים נחשפים על MK1 ועל מורטל קומבט 1 וגם על ה-DLC הראשון שהולך לצאת. אז קודם כל ה-DLC הראשון שזה, הם קוראים לזה ה-Combat Pack, זה היה גם, יצא גם במשחקים הקודמים, שזה חבילה של כל מיני דמויות שהולכות להגיע למשחק. אז פה ידוע רשמית, 6 דמויות. פיסמייקר, הולנדר, טקיידה, ארמק, אומנימן וקוואנצ'י.
אני רק אתקן אותך, זה הומלנדר, לא הולנדר.
אמרתי הומלנדר.
אמרת הולנדר.
הולנדר?
לא משנה, עזוב, הומלנדר.
הומלנדר, סליחה.
יש לי הרגישה שידענו בדיוק את השישה האלה מדליפה באחד מהפרקים הקודמים, לא?
נכון.
נכון, כן, זה הודלף, אבל עכשיו זה רשמי.
טוב, נחמד.
זה רשמי, וזה, קודם כל זה נראה ממש ממש טוב, הומלנדר נראה בדיוק כמו הומלנדר מ-The Boys, ואיך קוראים לנו, ופיסמייקר נראה בדיוק כמו ג'ון סינה, ואני סקרן לדעת אם נתנו להם את הקולות, את ה-voice acting, אם היה שחקנים, הם גם...
בוקר טוב למישהו.
אומי מן עדיין נראה כמו ג'י ג'ון וג'ימסון.
נכון.
נכון.
טוב, משעשע.
כן, לגמרי משעשע.
האמת שמה שיפה בנזרן זה שהם יודעים לגרום לדמויות של DC להיכנס ישירות לתוך העולם הזה של מוטל קומבט, כאילו הם נראים שהם תמיד היו חלק מזה.
נכון. הם
יש להם שם איזשהו ארטסטייל קונסיסטנטי שהוא ממש טוב, עושה את עבודה.
כן, הם גם בוחרים דמויות שמתאימות פיקס ליוניברס הזה.
הם גם אוהבים למכור לך עוד דברים.
נכון, ואם מדברים על למכור עוד דברים, אז יש גם עוד כמה דמויות שנכנסות לרוסטר של MK1, וזה רשמי.
נימי.
טניה וברקה.
וברקה, כן, ויש לך גם את דריוס.
ברקה, אני אבל ברקה.
בתור קמאו. כן, אז הם הראו קצת סיפור היום, סיפור של מה שנקרא אומגדי, דיברו על זה בעיקרון על ב-MK, אני חושב, במוטל קומבט, זה לא היה מוטל קומבט, במוטל קומבט 4 הייתה איתניה, נכון? ואז היה במוטל, אני חושב, איך זה נקרא את השם ביחד? Deadly Alliance היה גם, ובדספשן. אז הם דיברו שם על, על כל האומגדי וכל האלה. קיצור, כן, זה מאוד נחמד שהם לוקחים קצת את הדמויות היותר מתקדמות של המוטל קומבטים הפחות מוצלחים לפי דעתי, ועשו להם...
שכחתי לגמרי שהיא קיימת, הדמות הזאת.
מה, לימי וטניה?
טניה. לימי אני בכלל לא יודע מזאת.
זה מהמורטל קומבטים הפחות מוצלחים שיצאו. זה עד שאתה יודע, עד שיפרק כל הסיפור הזה.
חוץ מטניה שהייתה בכולם.
לא.
טניה לא הייתה בכולם?
לא, טניה הייתה במורטל קומבט 4.
מה פתאום, הייתה גם באחד, אני זוכר.
מה פתאום?
תן לי רגע לחפש את זה.
אתה מתבלבל בין טניה לסוניה אולי.
כן.
סוניה, נכון, אני מתבלבל איתה.
למרות רגע, יכול להיות שטניה הייתה גם נראה לי בטניה, יכול להיות שהייתה גם בעוד אחד.
טניה רשום שהייתה ב-4, Deception Unchained, Deception,
נכון, זהו, נכון.
ואז ב-Mortal Kombat X ו-11.
זהו, ולי מאיפה לי מי הייתה?
בוא נבדוק לך.
לפי דעתי...
אותו וויקי.
כן. היא לא הייתה ב-4 בטוח, אני חושב שהיא הייתה נראה לי ב...
לימי הייתה ב-Deadly Alliance, Deception, Unchained, Armageddon,
זהו.
ואז X ועכשיו ב-1.
יפ. היא הייתה ב-X, לימי?
כן, היא הייתה ב-X. בתור NPC רשום.
לא זוכר אותה, לימי, אוקיי. טוב. אוקיי, אוקיי, מגניב.
An Outworld Warrior whose village was enslaved by Shang Tsung and Quan Chi, טוב?
כן, כן. סיפור נחמד כזה, מה שנקרא עכשיו בונים אותה מחדש כמו שצריך, שלא יהיה סתם חרטה.
ואם מדברים על עוד משהו שבנו מחדש, או בנו חדש אפילו נקרא לזה ככה, נקסט לידיעה מספר 4.
או, שיפור.
רק דיבר.
שיפור רק שלא חיכית לסוף השיחה, אבל כמעט אנחנו שם, אנחנו עוד רגע שם.
היה לך עוד משהו להגיד על מורטל קומבט?
יכול להיות שהיה לי עוד משהו להגיד, עכשיו אנחנו כבר לא נדע.
הכל בסדר, סק קדימה.
יאללה. אז דלפו לרשת תמונות וסרטונים של פרויקט קיו, שזה הסטרימר, הסטרימר של סוני החדש.
אתה מעלה פה את הנקודה הכי חשובה נראה לי של כל הסיפור הזה. מה זה לזלזל לדבר הזה? כי במקור אנחנו כולנו דיברנו על זה שזה איזשהו כזה, לפי השמועות שהיה עוד לפני שגילו את זה, מתום אורן וחבריו, דיברו על זה שזה איזשהו כזה מכשיר קטן שכל מה שהוא יודע לעשות זה סטרימינג מהקונסולה, אבל אז השאלה היא, האם הוא צריך להיות קרוב לקונסולה? האם הוא מתחבר עצמאית לאינטרנט? האם הוא מתחבר לקונסולה באיזשהו פרוטוקול אחר, שהוא לא הרמוט הסטנדרטי שלנו? יש פה בעצם הרבה מפותים שאנחנו לא באמת יודעים אותם, שאנשים סתם מניחים.
אבל אני חושב שאפשר, שזה די בטוח יהיה להניח שהוא יתחבר בווי-פיי.
לא דווקא.
לא יודע שזה נכון.
אז איך
עוד? יתחבר בווי-פיי באד-הוק קונקשן, או יתחבר בווי-פיי דרך אינטרנט?
לא, דרך הרשת הביתית שלך.
ורק ככה? או שיהיה לו עוד
אופן? אבל ככה אתה משתמש ברימוט פליי.
אבל אף אחד לא אמר שזה חייב להיות על אותו רמות פליי שאנחנו משתמשים בו עד עכשיו. תבין, פה בדיוק עבור הכלב. שאנשים מניחים שאין הבדל בין הרמות פליי שאתה עושה עם הטלפון לבין מה שיהיה עם הקיו, ואם זה נכון, אז בשביל מה בעצם לעשות את הקיו הזה? לדעתי יכול להיות שיהיה הבדל. אולי אנחנו נקבל פה חוויה שהיא יותר לכיוון מה שהיה עם הווי יו.
אני אגיד לך למה לעשות את הקיו, כי אז אתה מקבל את זה כבר רק ביחידה אחת, אתה מקבל מסך, שהוא בטח יהיה גם מסך די איכותי, עם בטח זמן בטריה שהוא סבבה פלוס, הכל עם שלט של דיול סנס כבר מחובר בפנים, ואתה כאילו אתה רק שולף את זה ואתה מתחיל לשחק, אתה לא צריך להוציא עכשיו את הבקבון 1 הזה, או איך שלא קראו לזה, ולחבר את הטלפון שלך.
כן, אבל אני אומר, אם זה סתם משתמש באותו אפליקציה סטנדרטית של רמוט פליי, אז לא רווחת פה כלום. לעומת זאת, אם זה מתחבר באיזשהו פרוטוקול אחר, או בחיבור ישיר עם איזשהו reduced lag באיזשהו צורה, אז אולי יש לך פה משהו שהוא קצת יותר שווה קנייה. תבין אותי?
לפי ההדלפה עצמה, זה נראה שהמערכת הפעלה שהדבר הזה עובד איתה זה אנדרואיד.
שזה טוב ליהודים.
זה מצוין, כי אז אולי אפשר גם לשים שם אמולטורים וכל מיני כאלה, ואידן יקנה את זה על בטוח.
לא, אבל מעבר לזה, זאת אומרת שיכול להיות שזה מכשיר שהוא קצת יותר מסתם קופסה שחורה. יכול להיות שזה משהו שמש מריץ אפליקציה מיוחדת יהודית שהם בנו לזה, שיודעת לעשות דברים אחרים.
אני משער לעצמי שתהיה קסטומיזציה כזו או אחרת, כי זה עדיין גם יש שם השלט שהוא דיול סנס שהוא חצוי לחצי, זה לא משהו סטנדרטי.
מעניין הדבר הזה.
מאוד מאוד מעניין, אבל הכי מעניין אני חושב שזה המחיר שלו, שעדיין לא ידוע.
טוב, זה... אם זה לא ידוע, אז זה מעניין בהמשך, כרגע זה לא מעניין.
כן, אני מקווה שהם לא ימסמסו את זה, שלא ישימו שם איזה $200 או $250.
לדעתי 200 זה המקסימום של המקסימום של המקסימום שהם מסוגלים לקחת ושאנשים עדיין יקנו את זה.
בואו נגיד לכם מה אני חושב. אני חושב שיהיה שם איסים, לפי דעתי. וכמו שאמר גיל...
שתקבר סלולרית ממש?
כן. אני חושב שיהיה שם איסים, וזה יתמוך ב-5, כי ב-5G אני חושב שהוא יכול לקבל, אתה יודע, לקבל כאילו תכנים באיכות טובה, במקומות שיש להם 5G כמו שצריך, 5G כמו שצריך, זה יעבוד להם טוב. במקומות שלא, אז...
5G אתה תקבל נטוורק סטאטר.
לא דווקא.
לפואנט הזה שאתה רוצה לאבד את הנטוורק סטאטר, אתה רוצה קונקט של חלק.
אבל 5G אמור לספק לך... די חלק, כאילו שוב, אני לא, אל תצפה, אתה יודע, ל-4K, כן? תצפה ל-720p.
לא, הם מדברים על 1080p, 60fps.
אז אולי לא לכל המשחקים.
לא יודע, נראיתי, אם אתה לא מקבל פה 1080p, 60fps עם HDR, עם איכות מסך טובה, עם חוויית משחק נקייה,
כן, זה לא מוצר של סוני, זה לא יהיה ככה.
לא, פשוט זה לא קשור מוצר שסוני לא מוצר.
לא,
אני... אם הם לא יצליחו להגיע לרמה הזאת שתיארתי עכשיו, אין לזה קהל.
יכול להיות שבווי-פיי, נקרא לזה, יפתחו להיפתח לך כל ה-HDR וכל הדברים וזה. יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שאתה תהיה בערך באוטובוס או בווטאבר וזה, ויש לך 5G טוב. יכול להיות שיהיה לך בלי.
לא, אתה לא ירדת לסוף דעתם על ה-USKIT של הדבר הזה, נראה לי.
אני... תשמע, אם זה רק לבית, ורק, אתה יודע,
זה מה שזה אמור להיות, זה לבית.
אז כאילו, אז מה...
לבית או אולי למקום שבו יש לך חיבור רשת מהיר.
אז בוא, אני אקנה טלוויזיה טובה בחדר, ואני אשב בחדר ואני אצחק בחדר.
לא בכך חיבור רשת לרשת הביתית, חיבור רשת באופן כללי, אינטרנטי. זה מה שאני חושב לפחות.
אז זהו, אז במקרה
כזה... ויכול להיות שבאמת יהיה לזה סטינג נפרד לאינטרנט מאשר לדירקט קונקשן, אני לא יודע.
אני, זהו,
אז אני... יש כל כך הרבה שאלות פתוחות עם החרא הזה.
אני מאמין שזה כן יהיה משהו שהוא גם יהיה אפשר לקחת החוצה. כן, אני באמת מאמין ש...
אין לי ספק, ה-PS Remote Play הוא פתוח לאינטרנט, אפשר לשחק מבחוץ.
ברור, אבל...
אין לי ספק שזה יוכל גם מבחוץ.
מה שכן אני לא בטוח, זה שלגבי האנדרואיד, זה לא נראה לי אנדרואיד.
למה? תסתכל על הכפתורים. תסתכל על הכפתורים שם בצד ימין.
כן, הכפתורים בצד ימין.
זה...
יש לך שם את הבק והמניו בטן הקלאסיים של האנדרואיד.
אוקיי. לא יודע, זה היה נראה לי קצת לא אנדרואידי, אני בספק כמה זה יהיה פתוח, אתה יודע, לקבלת APKs ודברים שנקרא לזה...
לא נראה לי, זה לא הכוונה. כאילו, אתה יודע, אם זה אנדרואיד, אתה יכול לפרוץ אותו, אבל...
אז אני אומר, אני בספק כמה באמת תוכל להתעסק עם הבפנוכו של זה.
האמת שזה יהיה מצחיק אם הדבר הזה ימכור כמו לחמניות חמות בגלל שאנשים יפרצו אותו.
זהו, בדיוק. כי אם נגיד יש לה פתאום
פוטנציאל של... זה יכול להיות אירוניה משעשת.
של פריצה, אז אתה תראה פשוט את כולם קונים את הדבר הזה, כי זה כנראה יהיה פצצה. אבל מה שכן, יכול להיות שבגלל ש... אתה יודע, בגלל שזה מיועד אך ורק להיות סטרימינג, אז אולי החומרה הפנימית היא לא כל כך חזקה.
כן, זו שאלות עדיין פתוחות, אין ספק. דרך אגב, סוני הרי...
תגיד, אבל משהו שכן רואים בסרטון, הבילד קולטי נראה טוב.
נראה מצוין. אני אהבתי. אני אהבתי.
הרבה מזלזלים במכשיר הזה, אבל הבילד קולטי ממש התרשמתי לטובה.
נראה איכותי.
כן. דרך אגב,
לסוני... זה יקרה פלייסטיישן קיו, כמו שאני חושב?
לא, זה נראה לי רק הקוד נאים שלו.
בקטע של המשך לפלייסטיישן פי, אז פלייסטיישן קיו?
זה יהיה קיטה. קומביטה, זה יהיה קיטה.
אולי זה יהיה פלייסטיישן קי, QI.
יכול להיות.
דרך אגב, לסוני יש היסטוריה ארוכה עם אנדרואיד. כל הטלוויזיות בראביה שלהם, הן מונחות אנדרואיד.
זה נכון.
אז יש סבירות גבוהה מאוד שזה אכן אנדרואיד, וזה יהיה באמת אנדרואיד כזה שאתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. פתוח.
אם זה יהיה ככה, זה בלגן.
אתה חושב שזה יהיה פתוח במכוון? אני לא חושב שזה יהיה פתוח במכוון.
הם יעשו את המינימום.
שמה, לשחק בזה,
זה יהיה מאוד 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 מוגבל מבחינת פיצ'ר סט של ה-OS, ואתה צריך לעשות לזה איזשהו רוטינג בשביל לקבל את היכולות של אנדרואיד.
זה כזה אמולטור של נינטנדו על ה-Cure, אתה יודע, אמולטור של whatever, מה שאתה רוצה, שים בפנים, זה נראה לי הזיה. לא בסדר? למה לא?
אני
בעד. אני גם.
תחשוב איזה שעושה אפילו למשחקי פרימיום, אם אתה יכול להריץ את המשחקי פרימיום של ה-PS1 ו-PSP?
אגדה.
וואי, חבל על הזמן.
אם אתה יכול להריץ אותם, אם הם יעשו את זה ככה שאתה יכול להריץ אותם מקומית, בלי שאתה צריך בכלל לעשות רמופלי?
אגדה, אחי.
לגמרי.
יש לזה פוטנציאל אחר, אז יש לזה פוטנציאל. אנשים יורדים על המכשיר הזה כי הם לא יודעים עדיין את התשובות להכל, ויש לזה פוטנציאל להיות לא רע בכלל.
להיות, כן, יכול להימחר די טוב אפילו. אוקיי.
ואין כבר מכירות, אז כדאי.
אין כבר מכירות.
כן, כבר פוטנציאל.
נקסט, ידיעה מספר 6. סוני נכנעת סופית וחותמת עם מייקרוסופט.
רגע, לא, 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 דילגת. 5.
5, אוי, אוי לי, כן.
זה ספוילרים.
נראה שלא ניתן לעצור את הדיל של מייקרוסופט עם אקטיביז'ן בליזארד.
במילים אחרות, וומפ וומפ.
לא יודע אם זה כזה וומפ וומפ.
אני אומר, בואו נארגן מחאה, נלך כולנו ככה ביחד להפגיד, בלגנים, לעצור את הדבר הזה.
בעיה ששם זה מחאה לטובת הממשל ולא נגד הממשל. הממשל האמריקאי איתנו.
כן, אה?
ואם מדברים על הממשל האמריקאי, אז ה-FTC, שזה הרשות ההגבלים העסקיים.
Federal Trade Commission.
כן, אז הבקשה שלה להוציא צו זמני למניעת המיזוג של Activision Blizzard נדחתה. זה כך פסק בית המשפט. ומה שזה אומר בגדול זה שאקטיביז'ן בליזארד יכולים להתמזג עם מייקרוסופט, שום דבר לא אמור לעצור אותם. נכון ליאור?
לא יהיה כאן מיזוג, אבל זה יהיה כאילו...
פחות או יותר.
זה לא מיזוג, אבל...
בגדול מה שזה אומר, זה לא אומר שה-FTC לא יכולים להמשיך לנסות להביא קייס נגד מייקרוסופט ולעצור את המיזוג. זה פשוט אומר ש... מערכת המשפט לא אישרה ל-FTC להוציא צו שאוסר על מייקרוסופט להתמזג כרגע. ויותר מזה, השופטת הספציפית הזאת, השופטת פדרלית במחוז קליפורניה, במחוז סן פרנסיסקו, אם אני לא טועה, בתוך קליפורניה, היא אמרה שלפי הראיות שה-FTC הביאו בחמישה ימים של הדיון בבקשה לצו מניעה, הם לא יראו שיש להם סיכוי סביר לנצח, ולהפך שרוב הסיכויים שהם הפסידו, וגם... שמייקרוסופט לא רק שהם לא מייצרים פה מונופול, אלא שהם אפילו מטיבים עם השחקנים. יש הרבה מאוד חוות דעת וסיבות והסברים למה היא אמרה את זה, והאם היא צודקת או לא צודקת, ועדיין יש סיכוי קטן שה-FTC ינצחו בהמשך, אבל החלק החשוב זה שהם לא קיבלו אישור לצו מניעה, ולכן מייקרוסופט יכולים לעשות מה שבא להם כרגע.
נכון, והם גם, נכון, הם הודיעו שהם הולכים, כאילו היה להם איזה דדליין כזה עם Active Lease, שאני חושב שעד מתישהו עד סוף החודש הזה, או אפילו עד 16 ליולי, הם אמורים לסגור את המיזוג, והם חתמו על, הם העריכו את החוזה או משהו כזה, יש להם לפחות עד אוקטובר, לסיים את כל ה...
אני חושב בזכות הניצחון על ה-FTC הם העריכו את החוזה הזה. כי אחרת הם היו נדפקים. אקטיביליז היו אומרים להם, חבר'ה, נכשלתם, תשלמו את הפנלטי ובואו נסגור אותו באסטה. אבל בזכות זה שנראה שזה קורה, ועכשיו ההגבלה היחידה זה ה-CMA, והם רוצים לנסות לסגור את זה בצורה שהיא... היה מקבל שהיא תחת הסכמה עם ה-CMA. בגלל זה אקטיביליז אמרו, יאללה, אנחנו בסדר עם זה שנדחה את הדדליין.
אבל רגע, זה באמת מיזוג? כאילו, אם הייתי פה, יהיה פה מיזוג של החברות, כאילו? או שזה...
זה יותר רכישה מאשר מיזוג.
זה רכישה, נכון? זה כאילו, הם קונים אותם, זה לא... בוא, הם יכולים לבלוע אותם, כן? אין פה מיזוג או משהו.
זה לא כמו Activision שהתמזגו עם בליזרד, והם עכשיו נקראים Activision בליזרד, מייקרוסופט יקראו מייקרוסופט Activision
בליזרד. מייקרוסופט יכולים, כאילו...
מייקרוסופט יישארו מייקרוסופט.
צ'אמפ, צ'אמפ. אוכלים אותם בלי מלח.
נכון.
כן. הזכרת מקודם את ה-CMA. ה-CMA זה מקבילה של רשות...
Commissions and Markets Authority.
כן, המקבילה של רשות ההגבלים הבריטית, ששם הרכישה הזאת למעשה נפסלה, אבל אם נפסלה עם איזה קוויאט מסוים, כאילו הסיבה שהם נתנו שם בזמנו, זה שהם חושבים שמייקרוסופט הולכת להיות מונופול מבחינת שירות סטרימינג בענן, שהאקסבוקס קלאוד הולך להיות מונופול, וזה למה הם לא מאשרים את המיזוג הזה, את הרכישה הזאת. ושם, תקן אותי אם אני טועה ליאור, ושם הם יכולים פשוט, איך זה נקרא? שם יש להם עכשיו דיונים למייקרוסופט יחד עם ה-CMA, ואיך לדלג על המשוכה הזאת, נקרא לזה, איך הם כן יכולים...
כן, הם רוצים להציע להם, להציע להם פשרות נוספות ופיצויים נוספים על מנת לקבל את האישור שלהם ליוצא את העסקה. זה המצב כרגע.
תמשיכו רגע, אני חייב להתפנות לילד. אוקיי, שנייה אחת
נחזור. אז עידן, מה אתה חושב? אנחנו הולכים לראות פסילה של העסקה בבריטניה?
לא.
לא, באמת?
לא, נראה לי זה, נגמר הסיפור פה, אני חושב, אין פה מה...
אז מה המייקרוסופט צריכים לעשות בשביל לרצות את ה-CMA? כי כרגע ה-CMA אמרו, חבר'ה, מה שקורה שם בקלאוד זה לא סביר.
אם תלך אחורה בכל הפודקאסטים האחרונים ששאלת אותי מה יקרה עם הדבר הזה, אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, מייקרוסופט מנצחים את זה. אוקיי, כאילו, הם לא יעקבו ולא יהיה, וזה זוז קדימה, ואפילו כבר סוני, טוב, עשו אולי כאילו...
אנחנו עוד רגע נדבר על מה סוני עשו עם החדשות האלה.
אני לא חושב שיהיה פה...
גם אם מנצחים, סוני נתנו פה אחלה פייט, לא?
כן.
כולם אמרו, לא,
חד משמעית, חד משמעית, כן.
שום דבר, זה לא יזיז לשום דבר, מייקרוסופט יגזרו את זה תוך שניות.
חד משמעית, כן, אני חושב ש...
תוך חודשיים, שלושה, זה כבר הכל הלכת אנחנו ממש שנה וחצי לתוך העסקה המחורבנת הזאת?
כן, ואני אומר, סוני קנו פה מלא זמן.
ממש, לא?
סוני קנו פה מלא זמן לעשות מהלכים, אוקיי, להתחיל מהלכים, שאם נגיד הדבר הזה היה נסגר עוד הרבה לפני, סוני היו בסוג של צרות. אני חושב שהיה להם פה שנה וחצי, של כאילו, אתה יודע, שבזמן שהם נלחמו את המלחמה הזאת בבית משפט, אוקיי? הם יכלו להתחיל לעשות בבקגראונד, מאחורי הקלעים, להתחיל להפעיל, אתה יודע, את כל ה- אוקיי, מה יקרה ו... נפסיד, אוקיי, כי כנראה נפסיד, אז נתחיל לבנות כבר יחידות שיעשו את ה-Call of Duty הבא, את הזה הבא, את כל האלה, ואז נתמודד, כשנצטרך להגיע, נגיע.
זה להניח שהם עשו את זה אגב, כן?
בוודאי, בוודאי. אני חושב שכל יום, שבוע, חודש ניתן להם שהדבר הזה לא יתממש, זה מבחינתם הישג. אז זה עדיין לא סגור, כמו שאמרת, כן, עוד יש עוד זמן, אז זאת אומרת שהם עדיין כאילו... נמצאים שם בתוך בפנים, ונהנים מכל רגע שזה לא קורה. אבל לא תתו, זה יקרה. אין ברירה, זה לא, אף אחד לא יעצור את זה.
טוב, אבל אם אנחנו מדברים על זה שאף אחד לא יעצור את זה, ושסוני נהנים, בוא נדבר על משהו שהם לא כל כך נהנו לעשות כנראה.
שוב.
וזה, ציוץ הגדול שקיבלנו מפיל ספנסר, שאומר לנו שסוני חתמה על הסכם ממייקרוסופט, לזה שכל עבדותי ימשיך להיות מפורסם על פלייסטיישן למשך ה-10 שנים הקרובות, ואחר כך השמיים עם הגבול. איך ספנסר אמר את זה? We are pleased to announce that Microsoft and Sony have signed a binding agreement, חוזה מחייב, to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard.
נכון.
We look forward to a future where players globally will have more choice to play their favorite games.
שוב, סוני עשו פה בשכל. למה? הם קנו זמן. הם קנו זמן. אני חושב שעשר שנים זה מספיק זמן בשביל לפתח...
האמת שעכשיו אני רואה את זה, שוב, זה יכול להיות שזה אפילו לא עשר שנים, אולי זה קבוע.
מה זאת קבוע?
קבוע זה אומר כל עוד זה נקרא Call of Duty.
למה? זה רשום שם forever?
לא רשום שם הגבלת זמן.
אבל כתוב agrees to 10 years.
נכון, agreed to a 10-year deal. כן, אתה צודק.
כן, אז יש פשוט הסכמה של 10 years, אז אומרים 10 שנים, 10 שנים?
10 שנים.
שנה אחת, 10 שנים, כן. אז 10 שנים, ובזמן הזה, לפי דעתי, סוני עשו את המאמץ הכי גדול שאפשר בשביל ליצור מתחרה ראוי ל-Call of Duty, ובזמן הזה עדיין יהיה להם ל-Call of Duty, ואז אחרי 10 שנים, כשיהיה להם כבר את המתחרה שלהם, אז הם כבר, אתה יודע, יגידו למייקרוסופט, תודה רבה, אבל לנו יש יותר טוב, וזהו. ומה שיקרה גם, אתה תראה גם מאחורה, יהיה גם הסכם של מייקרוסופט עם סוני, לקבל את המוצר של סוני במייקרוסופט.
תגיד לי רגע, אבל.
כן.
עם יד על הלב.
עם יד על הלב.
אפשרי לבנות כרגע היום במרקט פלייס של היום של הקונסולות ושל ה-PC. אפשרי לבנות משחק FPS שהגיע לממדים של כל עובדותי לדעתך? חדש?
כן. לפי דעתי כן.
וואלה.
לפי, תקשיב.
אני חושב ש...
תקשיב.
הדעה הרווחת היא שלא.
אין. אני, 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 אני יכול להבין את הדעה הרווחת, אוקיי, אני יכול להבין אותה, בסדר? אבל אין דבר כזה מושלם, בסדר? Call of Duty הוא טוב. אני משחק לפעמים Call of Duty, כן? לפעמים שאתה יודע ש...
אני לא דווקא.
לא? Warzone.
במה מוזכר? לא שחקתי Warzone בכלל, אפילו לא דווקא.
וואלה. אז אני כן ירדתי על Warzone לא פעם ולא פעמיים, וזה ממש כיף ונחמד וסבבה, אני יכול להבין את ההתמכרות, אבל שמע, צ'יטרים... תורפים, כאילו, יש צ'יטים, אתה יודע, אנשים יורים עליך ממקום לא הגיוני ופוגעים. כן, אבל שוב, זה לא מושלם, בסדר? יש לו את הפאקים שלו, את הדברים שלו, שהייתי אומר, וואלה, איזה, זה כאילו מבאס, אבל אני מניח, אני אומר לעצמי, כן, שסוני יודעים לעשות דברים טובים, איכותיים ממש, אוקיי? הם יכולים לקחת את המשחק הזה, את ה-Call of Duty, ללטח אותו, להוציא את כל הדברים הטובים בו, את כל הדברים פחות טובים בו, ולהוציא משחק מעולה, אוקיי? בפחות מ-10 שנים. עכשיו, הבעיה, בגדול, תהיה המרקטינג, בסדר?
אבל רגע, חכה שנייה, לפני המרקטינג.
כן.
אתה שוכח פה נקודה מאוד מאוד חשובה.
כן.
הם כבר ניסו את זה. לא הצליחו.
כשאתה אומר,
ניסו את זה... סוני, בתקופת ה-PS3, היה להם לא אחד, לא שתיים, אלא שלושה first party franchises, טוב, אחד second party, אבל לא משנה, היום הוא נחשב first party. אבל היה להם שלושה first party FPS franchises.
זה לא משחקים, מה אנחנו לא רואים?
ואף אחד מהם לא הצליח להגיע לרמה לא של Call of Duty ואפילו לא של Halo.
אילו משחקים?
אנחנו מדברים על Resistance, אנחנו מדברים על Killzone, ואנחנו מדברים על SOCOM.
אוקיי, אבל רגע. סבבה.
שלושה פרנצ'ייזים.
אבל תשמע, Resistance, אוקיי. שוב, כי המשחקים האלה הם פחות... הייעוד שלהם היה יותר story driven וסינגל פלייר, והם היו יותר כאילו ברמה הזאת, בסדר? Call of Duty גם. כן, אני לא אומר שהסטורי של Call of Duty, במיוחד Call of Duty 2, שהיה כאילו, אתה יודע...
רק שאני אבין, אתה טוען שקילזון, משחק שפחות או יותר כל ההצלחה שלו בנויה על זה שהמולטיפלייר שלו הצליח, היה משחק שהתמקד בסינגל פלייר.
אבל, כן, אבל בימים שהיה באמת את הקילזון, אז מה היה לך מצד השני? כאילו, Call of Duty רק התחיל.
Call of Duty. הוא רק התחיל והוא היה עצום. היה לך את Call of Duty 3 ו-World at War ואז 4, והם פשוט פתחו לקילזון תחת.
נכון, כי הם התקדמו הרבה יותר.
זה התקופה הכי חזקה של Call of Duty, Modern Warfare 1 ו-2.
זה כי, מה היה בצד השני? קילזון 4, מה היה שם?
היה קילזון 2 ו-3.
לא, אתה לא, קילזון 2 היה לפלייסטיישן 2, מה זה?
לא, קילזון 2 היה פלייסטיישן 3.
באמת?
כן.
היה קילזון, קילזון הראשון היה ל-PS1.
קילזון הראשון היה ל-PS2.
PS2, נכון.
קילזון 2 יצא ב-2009, וקילזון 3 יצא ב... שנייה, אני אגיד לך מתי. קילזון 3 יצא ב-2011.
וואלה. יו, אני זקן. וואו. טוב, אבל כן, אבל...
Call of Duty בהקשר הזה, Call of Duty ב-2009 היה Modern Warfare 2, וב-2011 היה Modern Warfare 3.
וואו.
אז אתה מדבר על Killzone 2, Killzone 3, מול Modern Warfare 2 ו-3.
לא, אז... אז
נגבו להם את התחת, חבל אחר הזמן. אין מה לדבר בכלל.
כן, 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 כן. אז במקרה כזה, אז... אוקיי, אבל...
וביניהם Black Ops, שהוא היה הראשון שהיה לא מהצוות של Infinity Ward, שנחשב מצוין.
נכון. מסכים איתך.
אז כאילו.
לא, בסדר. שוב, אני מסכים ש-Call of Duty היה יותר טוב, אוקיי? אבל אני עדיין משוכנע שאפשר לעשות משהו יותר טוב ב-Call of Duty. אני משוכנע.
מבחינת גיימפליי ברור שאפשר.
נכון.
מבחינת הצלחה עסקית?
צריך לקרוא את זה.
על פה קבור הכל, וזה אני מדבר איתך.
תקשיב.
אני לא חושב שבהצלחה המטורפת של Call of Duty שיש לו כרגע, שיש לך איזה... 20 משחקים רצופים בערך, אם לא יותר אפילו, אם אני חושב הפסקה פעם אחת של שנה, וחוץ מזה כל הזמן משחק כל שנה, וכל הזמן הם כותפים את המקום ראשון, וכל הזמן הם מוכרים 20 מיליון, 30 מיליון עותקים, זה מפלצת, לא סיכוי לי כמו כזה דבר.
אז רגע, אבל שנייה, אוקיי.
וגם לא סתם יש לך 4 או 5 אולפנים שהם עובדים על זה באקטיביז'ן.
אני יודע, אבל שוב, זה אפשרי, יש פה 10 שנים, סוני צריכים לשנס מותניים, ללכת על זה בכל הכוח, ליצור פרויקט שבאמת יצליח. אתה יודע מה? אני אגיד לך את האמת, אני חושב, אם הייתי סוני עכשיו, הייתי הולך על ה-second best option כרגע בשוק, שזה נראה לי Battlefield. מה מאוד יש בשוק שהוא first person shooter מסיבי?
נראה לי שהוא כבר נפל כל כך רחוק, שאני לא יודע אם בכלל אפשר לתאר אותו בתור second best.
אז מה עוד יש היום שהוא נחשב קרוב ל?
אין לי מושג, אני כבר לא בשוק הזה. אולי הלו אינפינט? לא יודע, אין לי מושג.
יש להם כבר את בנג'י אצלהם ביד, לא?
יש להם את בנג'י, נכון, אבל בנג'י, דסטיני הוא לא... הוא פרסט פרסן שוטר, אבל לא מהסוג הזה.
לא מהסטייל הזה, כן.
כן. שמע, זה בעיה רצינית.
לשנס מותניים ולהיכנס ברבה.
לא סתם הם עשו על זה כל כך ברעש, זה אכן בעיה אמיתית.
נכון. מסכים איתך. ועדיין אני חושב שזה אפשרי, פשוט... הם עשו פה בשכל שלקחו 10 שנים, כי זה באמת תהיה מהלך רציני. הם צריכים אבל להתניע את זה כבר בתוך התקופה אותי, כבר להתחיל ליצור את המשחק החדש הזה, ולתת לו כאילו מרקטינג, לפמפם את הצורה, ולהצליח לגרום להרבה אנשים לעשות את המעבר הזה מכל עובדים שלי שמה, והם יהיו על הגל. אבל זה פמפום רציני. אין אפס.
טוב. אבל תגיד לי בינתיים, בזמן שסוני מכינים את ה-Call of Duty Killer שלהם, בוא נדבר על משחק אחר שהוא כנראה לא אקסקלוסיבי לעשר שנים. ואני אקח פה את תפקיד הנרייטר לקצת, כי גיל עדיין לא חוזר.
אוקיי.
וזה, האם High on Life, האקסקלוסיבי המגניב של שנה שעברה של אקסבוקס, האם הוא כבר לא אקסקלוסיבי? אז אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל High on Life הוא משחק first person shooter, קומי סטירי של ג'סטין רוילנד, היוצר של ריק אנד מורטי. שהקטע של High on Life היה שהאקדחים שלך מדברים איתך כל הזמן, והם כולם כאלה, יש להם פרצופים, והם כזה חיות מוזרות, וכל האויבים הם מוזרים, ויש המון המון כזה one linerים וכאלה. אני פחות מתחבר להומור של ריק אנד מורטי, אז לא ממש שיחקתי את זה, וגם כאמור זה היה אקסקלוסיבי לאקסבוקס, אבל שמעתי את זה דברים די טובים.
ביקורות די סבירות. ביקורות די סבירות, יש כאלה שהם ממש אהבו את זה כי ריק אנד מורטי, ויש כאלה שפשוט שיחקו כמה שעות כזה, אוקיי, ושם זה הלך לצד.
עכשיו המשחק כאילו אופן קריטיק אומר 70, אבל נראה לי שאני זוכר שהיה הרבה מעל זה.
לא, לא, הוא היה 72, 70 כזה, זה היה הכיוון שלו. הוא היה, איך זה נקרא, בגיימפס, נו.
נכון, הוא היה גיימפס, day one on גיימפס, לא?
כן, כן, הוא היה די וואן, אז לפי דעתי, אני צופה שהוא גם יהיה די וואן בפלייסטיישן כשהוא יגיע.
אתה חושב בפלוס אקסטרה?
כן.
אני דווקא חושב שזה לא, ואני אסביר לך למה לא.
Mm-hmm.
הסיבה שלו זה כי איך אנחנו בכלל יודעים שהמשחק הזה מגיע ל-PS5 ול-PS4? זה בזכות זה שהגביעים שלו קפצו בשרת. אז אנחנו יודעים מהאתרים שעוקבים אחרי השרתים של סוני, שעושים פולינג ל-API של הגביעים, אם נדבר רגע בשפה הטכנית, אנחנו יודעים שהמשחק הזה עכשיו מופיע שם ברשימות.
אוקיי.
וזה משהו שקורה רק שמשחק הוא כבר submitted ל-certification אצל סוני. זאת אומרת שהמפתח נתן להם גולד מאסטר ואמר להם, הנה, זה הגרסה של המשחק שאותה אתם יכולים לבדוק ולעשות עליה סרטיפיקציה, ולהעלות את הגביעים שבחרנו לשרתים, וזה אומר שהמשחק הוא אימננט, שהוא עומד להיות משוחרר בשבועות הקרובים. ויש לנו לפחות 4 שבועות עד למשחקי האקסטרה של אוגוסט. אז לדעתי זה ישוחרר לפני זה.
לפי דעתי זה ישוחרר במשחקי האקסטרה של אוגוסט. לא מתערב איתך על זה, כי אני מפסיד לך מתערבויות. אבל לפי דעתי זה...
מעריך את זה שאמרת את זה.
לפי דעתי זה שוחרר באקסטרה.
זה לא בלתי אפשרי, יכול להיות.
כן, תשמע, 4 שבועות זה די אימננט, כן? זה לא כזה מיידי, אבל זה נחשב באזור הקרוב.
תשמע, היו דברים מעולם, אבל יהיה מעניין.
כן.
כן, אז High on Life מגיע לפלייסטיישן, גרסת PS5 עם פלטינום.
בתקווה שהוא יצליח יותר פה מאשר שהוא יצליח שם.
אכן בתקווה, בתקווה של ג'סטין רוילנד. אבל בוא נדבר על משהו שהוא יותר קונקרטי ושלא צריך
לקרות לו. אגב, אני יכול שתקח את זה ככה בקטנה?
בטח.
לא יכנסו את זה פה לחדשות, כן, אבל אמרתי Game Pass, נכון? של מייקרוסופט.
אמרתי Game Pass.
אתה יודע שמהיום זה לא נקרא יותר Game Pass.
תסביר.
הם שינו את השם עכשיו. מעכשיו זה כאילו, זה לא יהיה עכשיו, מעכשיו יש איזה שם אחר, זה נקרא... איך זה נקרא? זה נקרא Game Core, משהו כזה.
לא, 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 אתה מבלבל בין כמה דברים.
אוקיי.
Game Pass לא השתנה, מה שהשתנה זה שעד היום היה דבר שנקרא Xbox Live Gold.
נכון, נכון, זה הגולד, נכון.
ו-Xbox Live Gold הוא המקבילה של PlayStation Plus, או למעשה הוא האב טיפוס שעל בסיסו PlayStation Plus נברא, כי Xbox Live Gold קדם ל-PlayStation Plus.
כן.
ו-Xbox Live Gold הוא בעצם המנוי הבסיסי ביותר שאתה קונה בשביל לקבל את הזכות לשחק אונליין, ועל הדרך הוא נותן לך 2 משחקים בחודש, Games with Gold הם נקראים.
נכון.
אז יוצא לך 2 בחודש, סך הכל 24 בשנה. אז מה שמייקרוסופט עשו, בשביל שיהיה להם נוח לשחק עם המספרים ולהגיד, יש לנו הרבה מנויים לגיים פאס, הם עושים ריברנדינג ל-Xbox Live Gold, ומעכשיו Xbox Live Gold יקרא Xbox Game Pass Core.
אז עדיין נשאר Game Pass Core?
אז דומה לאיך שסוני לקחו את הפלייסטיישן פלוס והפכו אותו להיות אסנצ'ל והוסיפו מעליו אקסטרה ופרימיום.
בדיוק.
אז מייקרוסופט עשו את הפעולה הפוכה.
אז במקום לקרוא את האסנצ'ל,
לקחו את ה-Xbox Game Pass, שעולה $10 בחודש, נותן לך את בעצם את המקבילה של אקסטרה, נותן לך את הגישה למאגר משחקים, והם לקחו את ה-Game Pass Ultimate, שנותן לך את Game Pass על PC ואת Game Pass על Xbox, יחד עם Xbox Live Gold. והם משתברו, טוב, Xbox Live Gold, אם ככה חלק מהבנדל, בוא נשנה לו את השם להיות Game Pass Core.
הבנתי.
אז עכשיו יש גרסה של Game Pass שלא נותנת לך גישה לכל המשחקים של Game Pass, שזה ה-Game Pass Core. היא נותנת לך במקום זה גישה לקולקשן מתחלף של 25 משחקים, זהו. שזה פחות או יותר המשחקים שהיית מקבל מה-Games of Gold.
כן.
אז זה כזה, אתה יודע, זה הרבה טריקרי של מרקטינג ושל אקאונטינג, כדי שהם יוכלו אחרי זה להגיד, לפרסם מספרים של, הנה, תראו, יש לנו 100 מיליון מנויים ב-Xbox Game Pass. אוקיי, כמה מזה זה בקור? שקט, דממה. אתה מבין את הטריק? זה הטריק פה.
הבנתי אותך, יפה. יפה. טוב, אז ככה, זה היה ככה על הדרך כזה כוכבית קטנה שהכנסתו בפנים.
עשינו שם ידיעה 6.5.
כן, בדיוק.
6.5, מחר יום הולדת.
ולגבי קניות וכאלה, אז הנה יש לך את הסגווי לאהבה בתור.
כן, בוא נדבר על מישהו שלא ישחק איתכם עם מספרים. תגיד לי, דן, אתה קנית PS5, נכון? אני קניתי בשבילך את PS5.
תודה רבה.
לא משנה.
בהחלט, כן.
אני ואתה וגילוס קנינו PS5, יש אנשים שעוד לא. עכשיו זה הזמן.
הזיה כאילו.
זה לא כזה הזיה, עבר פחות מ3 שנים. אבל אני אגיד לכם משהו, עכשיו זה הזמן, ולמה עכשיו זה הזמן? אלא אם כן אתם ממש רוצים לחכות את הפרו שנה הבאה. עכשיו זה הזמן בגלל ש... בשקט בשקט מאחורי הקלעים ובצורה לא רשמית, התמחור של ה-PS5 באירופה פשוט ירד. והוא ירד בצורה כזאת שפתאום איש פה מוכרת אותו במחירים שהם נמוכים בקטע הזוי. כאילו אני ראיתי את הגרסת דיסקים ב-2,000 שקל.
אני אפילו ראיתי ב-1,900.
1900, זה כאילו מטורף. זה אמור לעלות 2500, במקום זה 1900.
כן.
אז אני לא יודע אם זה קשור לזה שהאינפלציה נרגעה, או קשור לירידה בעלויות ייצור, או קשור למשהו אחר. זה גם איכשהו הגיע בלי שיש דגם חדש, או בלי שיש רפרש בחומרה. פשוט פתאום כל המחירים צנחו.
אולי יש הרבה מלאי שרוצים להיפטר ממנו?
כאילו בוא אפילו נחפש בלייב, נראה ב-KSP, יש, אתה מבין כמה המשפט שכרגע אמרת הוא אבסורד לעומת כל מי שחפש מ-PS5 בשנים האחרונות?
כן, זה כזה, המחתנים התמלאו עד כדי...
יש הרבה מלאי שעוד מחפשים להיפטר ממנו, פלייסטיישן 5. זה נשמע מגוחך כאילו. פלייסטיישן 5 יש מלאי? הנה עכשיו ב-KSP, ממש עכשיו, 1955 שח.
זהו, וראיתי
שיש... 1670, זה דיגיטל ורז'ן.
וראיתי שיש עם קופון, אתה יכול לעשות...
לא, זה לא דיגיטל ורז'ן, זה הבלו-ריי ורז'ן.
כן.
1670 שקל באלת בלו-ריי ורז'ן.
כן.
אתה מבין מה זה? תירוף הזה?
אני אומר, ואתה יכול לעשות גם קופון, גם שבו אפילו עוד יותר למטה.
זה הזיה מטורפת.
לגמרי.
תשמע, זה מחיר משתלם חבל על הזמן.
ברור. זה עכשיו זה הזמן. באמת, להיכנס
לדבר. אם היית קונה רק GPU, שהוא ברמה של מה שיש ב-PS5, בלי שום דבר אחר זה עולה לך יותר מזה.
נכון, חד משמעית. חד משמעית.
זוי.
כן, אז כל מי שעכשיו אומר, אתה יודע, חיכה וזה, אז עכשיו זה לגמרי הזמן, למרות שאתה יודע, יש תמיד דיבור על, על רגע, עוד רגע יוצא, פלייסטיישן 5 פרו, וזה וזה, למרות שלא מזמן גם קראתי איזה משהו הזה. טוב, שוב פעם התחילו לדבר עכשיו על שמועות, שהנה עכשיו זה שוב קורה, וב-2024 מוצאים את הדגם פרו וכו' וכו', אבל...
טוב, זה לא שמועה חדשה, אבל זה אותם, אותם חבר'ה שאמרו לנו את זה קודם.
לא, דווקא הייתה שמועה עכשיו די חדשה על בנוגע לסיפור הזה של הפלייסטיישן 5.
כן, אני אומר, היה לחשושים חדשים, אבל זה אותם לחשושים, זה לחשושים מאותם חבר'ה שאמרו את זה קודם שזה יוצא.
כן, אגב, גם שמעתי גם לחשוש על זה שכאילו, שאומרים שהגרסת סלים שצריכה להגיע, היא לא כזאת סלים אחרי הכל. זה כאילו מה שאני הבנתי. לא יודע, זה גם כן, שקראתי איפשהו באינטרנט שכאילו דיברו על זה ש... רומרס כמובן, זה הכל שמועות, כן? שיש כאילו דגם שהולך לצאת כנראה, של סלים, והוא בקטנה, כאילו, זה שינוי קטנטני כזה, אבל עדיין יהיה בומבסטה. עדיין יהיה יחס גדול, ולא באמת...
אבל הסלים ההבדל הוא לא אמור להיות הגודל הפיזי, הוא אמור להיות יותר המשקל. יהיה הבדל משמעותי במשקל?
זה מה שזה אומר? הוא לא כאילו מחיית את הגודל הפיזי שלו? כאילו,
כאילו אם תסתכל ב-PS3 לדוגמה, מההבדל בין ה-PS3 הרגיל לסלים, לסופר סלים אפילו, ג'ורג' פורמן גריל ורז'ן של ה-PS3, ההבדל ביניהם הוא לא ברוחב ובאורך, ההבדל ביניהם הוא באובי ובמשקל. הממדים הפיזיים שלהם הם דומים.
לא, אבל הסופר סלים הוא קטנצ'יק, יחסית
לסלים. לא, הוא לא, ממש לא.
בטח שכן.
הוא לא, נו, אתה טועה. אתה רוצה שנראה לך תמונה עכשיו?
סופר סלים, אני זוכר שהוא קטנצ'יק יחסית.
אתה מדבר על ה-PS2, לא על ה-PS3, אחי.
טוב, כן, ה-PS2, הסופר סלים, הוא באמת קטנצ'יק ממש.
ה-PS2 וה-PS1, הסלימים הם כאילו לא באותו סקאלה בכלל.
ברור, אבל ה-3...
אבל ה-PS3 זה אותו רוחב ופחות או יותר אותו אורך.
וואלה.
כן. הנה, אני שולח לך עכשיו תמונה, כדי שתראה בדיוק על מה אני מדבר.
ב-PS3 היה... את הפט, מה שנקרא שמן.
נכון.
את סלים.
ואז היה סופר סלים.
אתה צודק. נכון, לא.
והם שלושתם באותו רוחב, ושלושתם באותו רוחב.
עם ה... נכון.
ההבדל הוא האובי.
זה שהדיסק שהוא כאילו מלמעלה כזה, נכון?
נכון, זה עם הדיסק מלמעלה. יש רק כזה... דלתית כזאת מוזרה.
הלו?
אתה שומע אותי, עידן?
הלו?
הלו? טוב, פותרנו את התקלה הטכנית הקטנה הזאת. בקיצור, ראית על מה אני מדבר. מה שאני אומר זה שההבדל הגדול כשמדברים על קונסולת סלים, זה לא הבדל בממדים הפיזיים המשמעותיים של האורך
רוחב,
אלא בעיקר באובי.
למרות שרואים פה שגם מבחינת הזה הוא יותר קטן, הוא לא גבוה.
זה קטן בגובה, באובי, לא באורך רוחב.
לא באורך, נכון. לא יודע, שמה אומרת שזה לא, שכנראה שזה לא יהיה כזה סלים אחרי הכל, בסדר?
כאילו, במשקל, הנה בוא נבדוק את זה, טה-טה-טה-טה-טה, יש לי איזושהי כתבה ישנה לגבי המשקל, ה-PS3 המקורי שקל 11 פאונד, אוקיי, בוא נדבר רגע בקילוגרם, נשים את זה רגע בצד קונברטור, ל-apps to kilogram. אוקיי, ה-PS3 המקורי שקל 5 קילו, ה-PS3 Slim שקל 3 קילו, וה-PS3 Super Slim שקל 2 קילו. זה כאילו, זה חתיכת, חתיכת הרזיה. כן.
פיצוץ,
כן. אבל יחד עם זה, הגודל הפיזי הכולל הוא לא כזה שונה. אז אני חושב שגם פה ב-PS5 אנחנו נראה ירידה משמעותית במשקל, כי פתאום יהיה הרבה, צריך הרבה פחות קירור. זה הדבר הגדול המרכזי שפתאום יורד. ובתמורה לזה, אנחנו נקבל קופסה שהיא יותר חלולה, ושהיא יותר נחמדה ויותר נעימה לסחיבה, מה שנקרא. זה ההשערה שלי.
בוא נראה. האמת שאני אשמח לראות איך נראה סלים, כי רגיל הוא בומבסטי, טנק ענק. אבל שוב, עדיין, למי שלא אכפת לו מאיך שזה נראה, והמשקל וכל זה, זה זמן מדהים עכשיו לקנות פסשת חמש. אין ספק.
כן, לגמרי. אגב, התמחור הזה שהשתנה, ככל הנקרה, הבחור שעושה את כל ההדלפות של המשחקי פסשת פלוס, ביל ביל קון.
ביל ביל.
הוא שלח טוויט בטוויטר עם... כזה אייקון של אמוג'י של ירידת מחירים, ואז הוא שם שם הדגל של ארצות הברית, של אנגליה ושל גרמניה, והוא שם כזה, תחכו.
גם זה יורד. It's going down.
Nice. זה משעשע.
יפה. טוב, נראה לי, אני חושב גיל, גיל לא הולך לחזור בזמן הקרוב.
בסדר, אנחנו לא מחכים לגיל.
אתה לוקח שליטה?
אני לוקח שליטה. בוא נדבר על משהו שגם כן אנחנו לא נראה אותו בקרוב, אבל אנחנו כן נראה אותו בטווח הלא כל כך רחוק, וזה שהיה לנו עוד שואוקייס, הפעם לא במסגרת סאמר גיים פסט, אבל אתה יודע, כזה חצי במסגרת סאמר גיים פסט, שזה היה לימיטד רן 2023 שואוקייס. למי שלא מכיר את לימיטד רן, הם חברה בינלאומית, האמת היה להם לאחרונה סקנדל שקצת גרם לי פחות למות עליהם, אבל לא משנה, נעזוב את זה רגע.
אוקיי.
הם חברה בינלאומית שעושה עותקים פיזיים של משחקים שהם בדרך כלל דיגיטליים בלבד, והיא עושה אותם במהדורות מוגבלות, בכמויות מוגבלות, שצריך לרוב להזמין מראש, אחרת אין לך סיכוי לתפוס את זה, אלא אם כן זה משחק שהוא לא פופולרי. והם פשוט מגשימים את החלום לכל האנשים שרוצים גרסאות פיזיות של המשחקים האלה. לי יש כמה משחקים שלהם, יש לי את... את הסט שלהם של בסטר מאסטר זירו 1, 2 ו-3 עם הסופר קולקטורס אדישן שהוא ממש מגניב, ויש לי את, לקחתי בנפרד את, איך קוראים לזה? Bloodstained, Tears, The Tears, Curse of the Moon 2.
וואלה.
כן, יש לי גם אותו של Limited Run. אבל מה שמעניין פה זה שבשואוקייס הזה שלהם לא היה רק הכרזות של הנה משחקים שהגיעו ל-Limited Run בגרסאות פיזיות, אלא גם Limited Run שכרו לאחרונה את הבחור שנקרא ביוטיוב Modern Vintage Gamer, MVG, שהוא תוכניתן שבנה מנוע למשחקים ישנים, שקוראים לו... נו, ברח, בלחס, ברח לי עכשיו. שנייה. בלחס. רגע, רגע, רגע.
בלחס, אדיר.
לא, 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 יש לו, יש לזה שם. לא. Carbon Engine. קוראים לזה Carbon Engine.
אוקיי.
אז הוא בנה מנוע משחקים חדש שקוראים לו Carbon Engine, שמאפשר לעשות פורטינג של משחקים חדשים, של משחקים ישנים לקונסולות חדשות, ולהשתמש בכל היכולות של החומרה, וההוכחת התכנות שלו היה הפורט שהיה של Quake 1, שיצא לו מזמן. ועל בסיס המנוע הזה, הם הכריזו את טרילוגיית Gex מה-PS1.
נכון, ראיתי על זה משהו.
את Tomba.
Tomba.
שזה... אדיר ממש, ואי שלא מכיר, טומבה הוא קולט קלאסיק לפייס אחד, ואני מקווה שגם טומבה 2 יגיע אחריו, ואת קלוק טאור, שזה איזשהו פוינט אנד קליק סרווייבל הורר גיים.
כן, ישן. וואי, טומבה, אלוהים.
אז פאקינג טומבה מגיע לפייס 5 ולפייס 4, אתה מאמין לזה?
זה גקס, אתה זוכר גקס, אחי?
גקס, אז גקס היה מגניב.
כן, יור.
אני אהבתי את גקס.
דברים של פעם, זה כל כך טוב.
אז כל זה לצד דברים כמו גרסת גמבו אדוונס חדשה פיזית של שנטי אדוונס.
שנטי, אני אוהב שנטי.
קולקשן של הקסבני אדוונס קולקשן בגרסה פיזית. ואל שדאי, אסנשן ומטטרון, HD לסוויץ', כל מיני שטויות כאלה, דברים פחות מלהיבים, בוא נגיד ככה.
אוקיי.
אבל היה להם סטרים די מרשים.
נראה שכך.
האמת שלא ראיתי את זה, אני... מי שאוהב את טומבה ואת גקס, ומי נסתם ברגע שזה יגיע בתור משחקים, זה יגיע גם דיגיטלית, כן? אז למרות שזה מלימיטד רן בתור הפאבלישר, אתה לא תהיה חייב לקנות את זה פיזית.
אני אשב לראות את הדבר הזה, כי לא ראיתי את זה בכלל, את הלימיטד רן. לא היה לי בכלל מושג שיש להם את המסיבת עיתונאים שלהם.
כן, זה קצת כזה נפל כ-out of the blue.
כן, אבל... לא, זו, אני ראיתי פתאום ראיתי איזה כתבה על גקס, אני כזה, מה קשור גקס? מה קשור? ואז כאילו, טומבה זה טוב, טומבה זה חזק.
טומבה זה אדיר, מה זה טוב, זה אדיר.
אש. טוב, ואם כבר אש.
אם כבר אש, לגמרי אם כבר אש.
אדיר ואש.
אש מדורה. פיינל פנטזי 16.
תעשה אבל...
מחר יותר מ-3 מיליון עותקים בשבוע ההשקה שלו.
אין לך את הדבר הזה? לא. או, עכשיו.
אוקיי, את הקודם לא שמו?
לא, עכשיו היה. הקודם כן היה לפי דעתי.
אני אגיד לך מה, יש פעמים שכשאני מדבר תוך כדי הפינג, ואז זה אוכל את הפינג.
די, אוקיי.
אני צריך לזכור לא לדבר כשאני עושה את הפינג.
אוקיי.
אז פאנל פנטזי 16, מכר יותר מ-3 מיליון עותקים בשבוע ההשקה שלו, אבל האינטרנט טוען שזה לא מספיק. לא יודע אם אתה שמת לב לזה, אבל היה המון כתבות לזה של פאנל פנטזי 16 מדשדש במחירות, הוא לא מכר אותו דבר כמו 7 רימק ו-15 שמכרו יותר.
אני קראתי על זה, כן, נכון.
אז 7 רימק מסתבר מכר 3.5 מיליון עותקים ב-3 ימים, פאנל פנטזי 15 מכר 5 מיליון עותקים ביום הראשון, אבל אתה יודע, יש הבדל אחד משמעותי עם המשחקים האלה. 7 רימק יצא בסוף הלייף סייקל של ה-PS4, זאת אומרת, היה הרבה אנשים מ-PS4, ו-FF15 לא היה אקסקלוסיבי. הוא יצא במקביל ל-PS4 ול-Xbox.
נכון.
ואחרי זה גם ל-PC.
ל-PC.
אז 5 מיליון עותקים כשזה PlayStation פלוס Xbox, לעומת 3.5 מיליון שזה רק PlayStation, וגם פחות זמן מאז, פחות יחידות בשוק. זה מספרים די טובים.
ברור. אם אתה מסביר את זה ככה, אז ברור שזה כאילו...
אז Square Enix הגיבו לכל ה... לחשושים באינטרנט, והם אמרו, חבר'ה, תירגעו, זה מספרים יפים מאוד, אנחנו מאוד מרוצים. ואני אגיד לך משהו מעבר למה שסקוור אניקס אמרו. פאנל פנטזי 16 הולך להיות אברגרין, בקטע של אנשים שיקנו PS5 מחר, מחרתיים, עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 3 שנים, והם יצאו משחק RPG בנזונה עם עלילה חבל על הזמן, ושהם שמעו עליו דברים טובים ושיש לו ציונים גבוהים וממוצע כמעט 90, הם יקנו את פאנל פנטזי 16. אז המשחק הזה הולך להמשיך למכור, הוא לא הולך להסיק למכור. אז 3 מיליון, 5 מיליון, 4 מיליון, זה לא באמת מעניין על השניות הראשונות. כי זה לא משחק שנמדד על השבוע הראשון שלו, אתה מבין אותי?
ברור. ברור. הוא גם לא מחייב אותך, אתה יודע, לצחק את 15, או את 14, או את 13, זה לא...
לא, ברור, כל משחק בסדרה, למי שבמקרה לא מכיר, כל משחק בסדרה הוא עלילה בפני עצמה, עולם בפני עצמו, דמויות בפני עצמם. והאמת שספציפית גם 16 יש לו עוד מכשול קטן, שזה המשחק הראשון בסדרה שהוא מצ'ור, הוא rated M for mature. הרבה מאוד משחקים, רוב המשחקים הקודמים היו T.
מכשול.
זה מכשול, כי יש הרבה קהל של טינג'רים שמשחקים את הנתונסים.
אתה יודע אבל שכל הילדים היום משחקים את זה גם, נו.
אז כן, אז הם הרשו לעצמם לזרוק שם הרבה פצצות F, ו... לעשות שם סצנות סקס כמעט אקספליסיט.
בסדר.
בוא נגיד, הם לא הגיעו לרמה של Game of Thrones מבחינת הבוטות של סצנות הסקס, אבל הם לגמרי כיוונו לשם.
זה עדיין לא רייטד, מה שנקרא R או כל האלה, נו? זה נקרא...
ומה שזה אומר, אם יש לך כרגע בערך 38 מיליון קונסולות PS5 בשוק, זה אומר שכמעט אחד מכל 10 קנה את פאנל פנטזי 16. שזה בשבוע הראשון שלו.
תענוג?
שזה מטורף, זה מספרים, זה attachment rate של נינטנדו.
אני יכול להבין, שמה, אני מבחינתי זה קונטנדר רציני מאוד ל-Game of the Year, כפי דעתי, למרות שזלדה כנראה ייקח אותו.
אני גם חושב, עכשיו שהשחקתי בשניהם, אני חושב שזלדה ייקח.
זלדה כנראה ייקח אותו, אבל אין ספק, רק רציני מאוד.
איי, איי, איי. טוב, מה אתה אומר, נדבר על משחקים מציניים מאוד לידיעה האחרונה שלנו?
איך זה?
אז ידיעה מספר 11, משחקי הפלייסטיישן פלוס אקסטרה ופרימיום לחודש יולי נחשפו. ואני אגיד לך משהו, זה חודש חלש. יש פה כמה משחקים חמדים, אבל חודש די חלש.
אתה צודק, חודש פה די חלש.
אז מה יש לנו שם? יש לנו את It Takes Two, שהוא אחלה משחק. אפילו זכה בגיימר זה ירמן, אתה רואה?
ב-21,
אני חושב. סנייפר אליט 5, שהסדרה הזאת מסרבת למות משום, אני לא יודע מי קונה אותה. SnowRunner, World War Z, The Ascent. Undertale, שהוא מדהים, אבל נתנו אותו כבר בפרס הרגיל.
כן, אחלה.
אבל מי שלא שחק אנדרטייל, אני ממש ממש ממליץ על שחק אנדרטייל. א' זה פלטינום כמוד וקל מאוד, וב' זה משחק שהוא פשוט נשאר איתך לנצח.
משחק טוב.
כי הכתיבה שם כל כך טובה.
כן.
הוא גורם לך לחשוב מחדש על דברים שאתה לוקח אותם כמובן מאליו אחרת. ואז יש לך את SpongeBob SquarePants, Battle for Beginning Bottom Rehydrated, Melty Blood, אין לי מושג מה זה, Dismantle, אין לי מושג מה זה.
Melty Blood, משחק.
Circus Electric, אין לי מושג מה זה.
אוקיי.
Dynasty Warriors 9 וSamurai Warriors 5 של טקמו קואה, שהם די טובים.
מת על זה, כן. מוסו.
אבל אתה יודע, הם קצת... בוא נגיד, הם לא הטובים ביותר בסדרות שלהם, פשוט העדכניים כרגע.
דווקא Samurai Warriors 5 חמוד, ממש חמוד.
כן? שיחקת בו?
כן.
וואלה.
בתשיעי, בדיינסטי וורס 9 שחקתי, בסמורי 5 שחקתי, כן. אני מאוד אוהב את כל הזה.
את My Little Pony, Fast and Furious, Spy Racers, Rise of Shifter. אחד מהטייטלים הכי מוזרים ששמעתי פעם למשחק.
מה זה?
משחק של Fast and Furious. מהיר ועצבני.
אוקיי.
ומונסטר ג'אם סטיל טייטנס, אין לי מושג מה זה מונסטר ג'אם סטיל טייטנס.
הפסט אנד פיוריוס זה חיקוי של, כאילו, אתה יודע, זה חיקוי של כל ה... נו, משחקים האלה של זה, נו.
מה, ניד פור ספיד?
כן, ניד פור ספיד, חרטה ברת, כאילו, על הסרטים של הפסט אנד פיוריוס מן הסתם. זה היה די פח אשפה, המשחק עצמו.
משום מה אני לא מופצע.
אוקיי.
אז כן, אז זה המשחקים אקסטרה, בשביל משחקי אקסטרה, לסטנדרט שהתרגלנו אליו, זה על הפנים. אבל משחקי פרימיום טיפה טיפ טיפה יותר נחמדים, עם שלושה קלאסיקות, Gravity Crash Portable, שזה גרסת ה-PSP של משחק ה-PSN Indie First Party Published, שנקרא Gravity Crash, אבל Twisted Metal 1 ו-2, גרסאות PS1 שלהם.
נייס.
זה נחמד מאוד.
זה נייס, באמת נייס.
לא שזה לבד מצדיק את ה-20 דולר אקסטרה בשנה, אבל אתה יודע, זה נחמד.
ממליץ לכם.
Nice to have.
אני ממליץ לכם, היה לי פרימיום, כמות הפעמים ששחקתי שם ברטרו שם, היא ממוחד כדי כמעט כלום, בסדר? נחו על האקסטרה, אקסטרה זה הכי טוב, אבל גם באקסטרה יש נפילות. הנה, חודש פחות מוצלח.
אני פחות או יותר מסכים איתך, אבל אני דווקא על פרימיום.
לא, אני לא, אני...
אז אני לא לגמרי מסכים איתך. אני פחות או יותר מסכים איתך.
אפשר לוותר על הפרימיום. אקסטרה הוא מצוין, אקסטרה זה מה שצריך לקחת לפי דעתי.
אז עידנוס, וזה נגמר סקשן החדשות שלנו להיום.
כן. טוב, מה שיחקת?
מה אתה אומר, נדבר על נקסט על המסך שלנו?
Let's go.
אז נקסט על המסך שלנו, פינת מה שיחקנו השבוע. אני שיחקתי די הרבה דברים, האמת. במיוחד בזה שמדובר בשלושה שבועות.
תבין, אני מקודם עשיתי כזה, כזה ככה, כי הסוני שלי עדיין מתחת למיטה.
תהיה בריא אתה. אני לא יודע איך אתה מסוגל, איך אתה מסוגל.
קשה
לי. בשביל מה קנית את זה אם אתה לא משחק בו?
זה בעיה, הבעיה שעכשיו אני בין מעבר דירות, ואין לך, אם יצא לפתוח, להוציא את הסוני מהזה, לתקוע אותו בטלוויזיה, ואז אחר כך, אתה יודע, אחר כך להחזיר אותו, להחזיר אותו חזרה את הקופסה, להוציא אותו, להחזיר חזרה, כי אין לי מקום קבוע כזה, אבל אין לי מקום של לשים אותו. בעיה.
לא בסדר בכלל.
בעיה קשה.
אבל למרות שזה לא בסדר, אני שיחקתי בפאנל פנטזי 16, שדיברנו עליו לפני רגע.
כיף לך, איזה כיף לך, אני רוצה לעבור.
הוא ממש 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 טוב.
ידעתי שטוב אותו.
תקשיב, אני הופתעתי. כאילו, בוא נגיד את זה ככה, בוא נהיה רגע רציניים, אוקיי? יש למשחק הזה דברים טובים ברמה שחבל לך על הזמן שוואו, ומצד שני יש לו דברים שהם בסדר, והם יכלו להיות יותר טובים. אז הדברים שהם טובים ברמת הוואו, זה העובדה שיש לו את הקרבות בוסים הכי מטורפים שראיתי בחיים שלי בערך.
כל האיפריט וכל זה, נכון?
אפיק לבל סטאפ.
הקייג'וז.
אני לא רוצה לדבר על מי בדיוק, אבל הקרבות בוסים שם הם מטורפים לגמרי. אבל לא רק הקרבות בוסים, אלא הכתיבה שם מטורפת לגמרי, כי הם בנו עולם, שאתה יודע, זה לא, הרעיון הוא לא ייחודי, הם עשו משהו דומה לזה בטייפ זירו, של ממלכות שונות שכל אחת מהן יש לה קריסטל, ויש לה, שם זה נקרא לסי, שיכול לזמן איזשהו זימון שקשור לקריסטל, אבל פה הם עשו משהו יותר מעניין מזה. הם בנו ממש רשת של דמויות, named characters, עם מערכות יחסים, עם עבר, עם קשרים ביניהם, ממש עם לור עשיר מאוד לעולם, בוא נגיד, לא מגיע לרמה, אבל מנסה, מדגדג קצת את הרמה של ג'ורג' אר אר מרטין של Game of Thrones, והם ישר כאילו מכניסים אותך לעולם הזה מאוד מאוד בקלות ומאוד מאוד בפשטות, מה שנקרא. אתה משחק בחור בשם קלייב, שהוא הבן הבכור של אחד מהממלכות, קוראים לה הדוכסות של, נו, דוכסות של רוזריה, ואימא שלו לא אוהבת אותו, אח שלו הקטן ירש את הכוח הביולוגי של לזמן את הזימון פיניקס, שזה מגדיר אותו להיות יורש היצר הבא של הממלכה, ולא אחיו הבכור, שזה מי שאתה משחק, ולמרות זאת האחים אוהבים אחד את השני מאוד, ואבא שלהם הוא אבא מצוין, וכל הסיפור הזה נורא נורא מזכיר את האוס סטארק של Game of Thrones. ואני לא אגיד שום דבר אחר מעבר לזה על מה שקורה שם, אבל בוא נגיד שכמו האוס סטארק של Game of Thrones, הדברים שם לא נגמרים טוב.
אוקיי.
אז זה פשוט, יש לך אירועים מטורפים וטוויסטים על גבי טוויסטים, וקשרים בין דמויות, וטיים סקיפים ופלשבקים, ווייס אקטינג טופ נוטש, למרות שבחלק מהמקרים אני חייב לציין שהווייס אקטינג קצת מעצבן, כי לפחות באנגלית, אני לא ניסיתי את היפני, הוא לא תואם את איך שהדמויות נראות. יש לך מצב שהקולות הם אחרים לחלוטין מה שהיית מצפה לשמוע מדמות שנראית בצורה שבה היא נראית.
מפתיע.
אז יכול להיות שביפנית זה פחות ככה, אני מתאר לעצמי שביפנית זה פחות ככה, אבל never the less, האיכות של הווייס אקטינג באנגלית מדהימה, הכתיבה באנגלית מדהימה, השימוש בשפה עשירה וגבוהה טורף לגמרי, במיוחד בהתחשב בזה שזה משחק שתורגם מיפנית. ממש 10 out of 10 מבחינת הכתיבה, מבחינת קרבות בוס. מערכת קרב הייתי אומר כזה 9 out of 10, כי היא מאוד מעניינת. תודה לאל, אין לה את הקטע המטומטם הזה של Devil May Cry,
זהו, הפחד של כולם היה שזה כאילו...
CBAS תוך כדי קרב, לתת לך דירוג על איך היית בקרב.
כן.
אלא כן יש בונוסים, וכן יש special abilities, וכן יש וייב של מזכיר את, את איך שאתה עובד בDevil May Cry, שאתה יורק כאלה קסמים בשביל להחזיק את אוהב האוויר, ואתה עושה טלפורט לאוויר ותוקף אותו, וקומבואים ופרפקט דודג' וכל מיני שטויות כאלה.
פחות תגיש על הסטייל.
זה יותר בשבילך, פחות הנקודות.
הבנתי.
אני חושב שכן יש איזשהו ארקד מוד, ששם הנקודות נספורות, זה פחות מעניין. המיין גיים לא דורש ממך את זה בשום צורה.
אה, יפה.
אז תודה לאל for that. ומעבר לזה, אתה מקבל לאורך המשחק כמה סטים שונים של יכולות מאלמנטים שונים, שמאפשרים לך כל אחד ונותן לך ספשיילים שונים, ונותן לך magic attack שונה, וממש כאילו זה הופך את הקרב למאוד מגוון.
Nice.
אתה מקבל יכולות קסטומיזיישן, ואתה יכול לעשות ריספקט בכל רגע נתון בלי שום פנלטי. זה מאוד מאוד יפה בהקשר הזה. איפה הבעיות?
איפה הבעיות? הנה זה בא.
המשחק סופר ליניארי. סופר דופר דופר ליניארי. המפות הן לא מסדרונות כמו Final Fantasy 13, אבל זה might as well be. כי אתה פשוט עובר ממפה למפה למפה בצורה ליניארית, ויש לך פס אחד להמשיך את הסיפור, ואין לך שום טעם לעשות שום דבר אחר. מדי פעם צומחים לך סייד קווסטים, הסייד קווסטים לוקחים 5 דקות כל אחד, ודבר עם דמות, תעשה איזשהו פאץ' קווסט, או תילחם באיזשהו מפלצת, תחזור ותגיד לה עשיתי, ותסמן על זה וי.
האמת זה לא כזה נורא.
עד כדי כך שאתה יכול לדלג על כל הדיאלוג בסייד קווסטים, אני לא עושה את זה כי אני אוהב את הדיאלוג הזה, ואני אוהב את הכתיבה, אבל תיאורטית אתה יכול לדלג על כל הדיאלוג בסייד קווסטים, ולא לפסס כמעט כלום.
בינינו זה לא כזה נורא, אני דווקא לפעמים אני כאילו מעדיף, אתה יודע, שיהיה סייד קוויסטים קטנים ולא יותר מדי חופרים, כי פתאום אתה מגיע לסייד קוויסט, סייד קוויסט, סייד קוויסט, ואתה כבר כאילו, אתה כבר איבדת כבר כל קשר עם המיין קוויסט, שכבר כבר כאילו לא מעניין יותר, אבל אם זה רק 5 דקות לחזרה, זה בסדר.
ועוד נקודה אחת שנורא נורא מעצבנת אותי, כל המיין גיים הוא כאילו הקרבות, הפילד, הכל ב-60 FPS, למרות שהם הרבה בעיות פרפורמנס, אבל עזוב את זה, לא ברמה שמזעזעת כל כך כמו שהאינטרנט מתאר את זה, אבל כל הקאצים זה 30 FPS. וכשאתה מדבר עם דמות, שזה שיחה שהיא לא בקאצים, אז זה נשאר ב-60 FPS, אבל כל האנימציות הם סטיף ברמה של הורייזן זירו דון נראה פי 5 יותר טוב. כאילו זה אנימציות שהדמות פשוט עומדת ומדברת וכמעט ולא זזה. אז יש לך כאילו פער עצום בהפקה ובאנימציה בין הקאצינס שהם מאסטרפיס לבין כל שאר השיחות שהם פשוט דמויות עומדות והן דוברות אחת על השנייה והן פשוט כזה בובה. אז כאילו המשחק ממש טוב ובאיכות ממש גבוהה, כתיבה ממש טובה, מערכת קרב טובה, קרבות בוס מדהימים, וכאילו חסר לו את האקסטרה מייל הזה בשביל להיות טוב, בשביל להיות מדהים ברמה של פאנל פנטסי 7 רימיק נגיד. פאנל פנטסי 7 רימיק אין לו את הבעיות האלה. יש לו אולי קצת את הבעיות של הסטיפנס, של דמויות מדברות שהם דברים לא חשובים, אבל כל שאר הבעיות שתיארתי לא קיימות בפאנל פנטסי 7 רימיק. מצד שני, הכתיבה בפאנל פנטסי 7 רימיק היא לא ברמה של הכתיבה פה, אז כאילו, אתה יודע, יש כזה טרייד אופים.
בסדר. מצוין.
אז זהו, זה פאנל פנטסי 16, אני מניח שדיברת עליו הרבה יותר זמן משהתכוונתי.
כן, אבל זה היה חשוב לדעת.
אני אדבר בקצרה מאוד על Atrian Odyssey. התחלתי את Atrian Odyssey 1 HD, אחרי שקניתי פיזית את הקולקשן של Atrian Odyssey 1, 2 ו-3 גרסאות HD לסוויץ'. זה עדיין מבאס שזה מבוסס על גרסת ה-DS. למי שלא מכיר, Atrian Odyssey זה סדרה של משחקי First Person Dungeon Crawler RPGs, בעולם פנטזיה, עם מבוך עם הרבה מאוד קומות, שהדבר, בוא נגיד, השני הדברים שמייחדים את זה, זה שא' כל המבוכים הם handcrafted, זאת אומרת, אין שם שום דבר שהוא רנדומלי מבחינת המבנה של המבוך, וזה אומר שהם עשויים ממש ממש טוב, ושהם מלאים בפאזלים של לנווט מכשולים, וללחם באויבים סופר קשים, או למצוא כל מיני תרחישים מיוחדים במבוך, והמבוך גם בנוי ככה שהוא ממש כאילו immersive ברמות מטורפות, עם מוזיקה שנורא נורא מתאימה, ועם אווירה של יער וכל מיני דברים כאלה, או משתנה כל 5 קומות משתנה הביום, ואז קצת האווירה משתנה. אבל הגימיק המיוחד ביותר של Atrian Odyssey זה שצריך לצייר בעצמך את המפה. ואתה מצייר את עצמך בעצמך את המפה, לידי כך שזה היה משחק TS, יש לך את הסטיילוס ביד, ואתה מצייר את המפה למסך התחתון. אז עכשיו שזה משחק סוויץ' ואתה יכול לשחק אותו לטלוויזיה, אז הם היו צריכים איכשהו להתמודד עם זה, והם התמודדו עם זה בצורה קצת לא אינטואיטיבית, שאתה יכול לשלוט בציור של המפה עם הסטיק הימני ועם כפתורי כתף הימניים, תוך כדי שאתה שולט בשאר המשחק עם הסטיק השמאלי ועם הפייס בטנס. אז מוזר, זה דורש קצת התרגלות, ממש כאילו קצת שבר לי את המוח בכמה דקות הראשונות. אבל אחרי שאתה מתרגל לזה, זה כיף, וזה מספיק כיף בשביל להצדיק לשחיק מחדש של Atrian Odyssey.
למה לא עשו את זה נגיד, אתה יודע?
לא הצלחתי לסיים אף פעם את Atrian Odyssey 1, באמת היחיד בסדרה שהצלחתי לסיים מכל השישה ששחקתי, זה את הרביעי. אז זו הזדמנות טובה לנסות סוף סוף לסיים את אחד, ואז אולי גם את 2 ו-3, כי קניתי את כל הקולקשן ביחד בפיזיקל קארט אחד. אז זה Atrian Odyssey.
יפה. ולקינוח?
והתחלתי, כן, לקינוח, התחלתי אתמול, יצא אתמול, פיקמין 4, שחיכינו לו עשור שלם גם כן לסוויץ', מי שלא מכיר את פיקמין, סדרת משחקים, אסטרטגיה גוף שלישי של נינטנדו, שאסטרטגיה גוף שלישי זה נשמע מאוד מעניין, נכון?
ממש.
אז הרעיון שם זה שאתה שולט בדמות שהוא כזה קפטן קטן, בגודל של לא בדיוק נמלה, אבל בוא נגיד לא הרבה יותר גדול מנמלה, והוא קפטן שמגיע מאיזשהו כוכב אחר, והוא מתרסק על כוכב PNF-404 שהוא כדור הארץ, ומוצא עליו יצורים שהם חצי צמח, חצי יצור חי, שקוראים להם פיקמינים, הוא עוזר להם להצמיח עוד ועוד פיקמינים מהחללית סלש בסיס המיוחד שלהם שנקרא בצל, ואז אתה משתמש בהם בשביל לעשות משימות של להביא חלקים של הספינה שלך, או למצוא הצרות, או להילחם באויבים, ויש לך המון 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 פיקמינים, עד 100 בו זמנית במסך, במשחקים הקודמים. במשחק הזה הם עשו שינוי משמעותי, שאתה מתחיל ממקסימום של 20, ולאט לאט אתה צריך להשיג אייטמים שמגדילים לך את המקסימום הזה.
יפה, יפה.
וחוץ מזה שיש הרבה מאוד סוגים של פיקמינים, אז יש פיקמין אדום שהוא חסין לאש, פיקמין צהוב שהוא נזרק גבוה יותר והוא חסין לחשמל, פיקמין כחול שהוא יכול לרדת מתחת למים וכל מיני שטויות כאלה.
אני שיחקתי פיקמין בווי.
את 1 ו-2.
כן.
כן, מגניבים, הם מצוינים. הגרסאות של הוויב זה הגרסאות הכי טובות שלהם. למרות שלא מזמן יצא גרסת HD של גרסת הוויב לסוויץ'.
ואחלה משחקים. פיקמין, אחלה בוויב, היה ממש כיף. אני זוכר, לא, לא סיימתי אותם, אבל אני זוכר שזה היה ממש ממש כיף.
אז פיקמין 4, מעבר לזה שהוא הוסיף עוד שני סוגים חדשים של פיקמינים, שזה תמיד נחמד, הוא גם שינה לחלוטין את כל מבנה המשחק, כי עכשיו אתה משחק לא ממבט עילי, אלא ממבט שהוא קצת יותר over the shoulder, זאת אומרת, קצת יותר מגובה העיניים.
מה, הם עשו את זה כאילו כמו סוג כזה של...
תסתכל על פוטאג', תראה, אתה ממש יכול לשחק עם מצלמה ולראות אותו ממבט קרוב.
אז זה כבר לא מלמעלה כזה? זה כאילו ממש
זה
כאילו...
זה פחות אתה... מלמעלה, כן. אתה יכול להחזיר אותו ללהיות מלמעלה, אבל זה הרבה יותר פלואידי, הרבה יותר דינמי עם הסטיק הימני.
וזה נוח לך? אה, הבנתי אותך.
כן, בקטע המפתיע זה כן, זה נוח.
הבנתי, אוקיי.
אז יש את זה, והשיפור הכי גדול, או תוספת הכי גדולה, זה שיש לך כלב. ליטרלי כלב, קוראים לו אוצ'י,
חמוד.
ואתה משפר אותו לאורך המשחק, אתה קונה לו כל מיני יכולות חדשות, ומהר מאוד נגיד אתה מגיע למצב שהוא יכול לסחוב במקום כמו 3 פיקמינים, הוא יכול לסחוב כמו 10 או כמו 20 או כמו 30.
Nice.
הוא יכול לשחות, הוא יכול לקפוץ, ואתה יכול לשים את כל הפיקמינים עליו ולקפוץ איתו, ואז פתאום יש קצת ורטיקליות למשחק.
זה מחדש.
הוא יכול להריח איפה יש אוצר שפספסת וכל מיני דברים כאלה.
אני חושב שהוא יהיה כמו, אתה יודע, כמו סוג כזה של רועל, רועה עדר כזה של פיקמינים, אוטומטי כזה.
וגם, בנוסף לכל מה שאמרתי, הוא גם הקפטן השני שלך. אם יצא לך לשחק בפיקמין 2, נכון, היה שם את אולימר ולוי, נכון. אתה מחליף ביניהם, אז אתה יכול בכל רגע נתון להחליף בין הדמות שאתה יוצר, שהיא הקפטן שלך בארבע, לבין אוצ'י, ולשחיק עם אוצ'י, ואוצ'י יכול לקרוא לפיקמינים בעצמו ולזרוק אותם
בכל. ואוצ'י עצמו הוא כאילו קפטן השני.
כן, הוא הקפטן השני שלך.
יפה.
אז פיקמין אבא הוא נהדר, אני, בוא נגיד, עשיתי 100% בשני האזורים הראשונים, אני עוד כזה די בהתחלה סלש אמצע, ואני ממש ממש נהנה ממנו.
קיצור, אני מאמין שעד הפודקאסט הבא אתה כבר תסיים את המשחק הזה.
יכול להיות.
חבר.
סביר להניח.
כן.
ואגב, הוא גם קיבל 88 ממוצע ביקורות, שזה מטורף.
כן, אחי, נינטנדו.
עם 52 ביקורות ו-98% קריטיקס ריקומנד.
לא סתם אני מפחד ממריו וונדר. זה באמת לא סתם. טוב.
טוב, עידן, מה אתה שיחקת?
אז ככה, אני בעיקרון בתקופה האחרונה יותר, אני מרבה להיות במשרד, אוקיי? יש הרבה עבודה לעשות, ובכלל הביאו לי ראש צוות חדש, שהוא מאוד מעוניין שאני אגיע יותר למשרד, ויותר בתוך הדברים, ואני גם מקבל יותר אחריות במשרד, אז כאילו, כל הפרויקטים שרצים עכשיו, אז לצערי אני פחות בבית יותר למשרד, משמע, אין לי הרבה זמן לשחק משחקים, אבל בדרך, אתה יודע, בדרך אני ברכבת, פותח את ה-PSP, משחק, מה שאפשר לשחק, מה שאפשר לעשות. אז ב...
שני סוויץ'.
זהו. אני שוקל את זה. נאמר את האמת, אני שוקל לעבור למשהו יותר חדש, אוקיי? אבל כל עוד יש לי PSP ועובד, אז אין לי בעיה, אני נהנה עם מה שיש לי, כן?
טוב.
אז אני... בשבועות האחרונים ככה מפליג שוב בתוך הרטרו, בפודקאסט הקודם זה היה יותר ניו ג'יו, אוקיי, ברמה של סמוראי שואודאון ועוד שלה משחקים, קינג אוף פייטרס וכאלה. אז הפעם דווקא הייתי, הלכתי יותר על קפקום.
קפקום זה
ככה,
טוב.
כן, צץ לי כל הקפקומיות שלי פתאום ככה כזה, יו, איך בא לי, איך בא לי קדילקס אנד דיינזורס, יו, איך בא לי מרוול
וסוס קפקום.
אתה זוכר את זה?
משחק נישתי ממש.
אחי. אבל זה, זה, זה הקלאסיקה, זה קלאסיק. בכל, בכל ארקייד שהיית הולך, היית רואה את המשחק הזה. אין דבר כזה.
יכול להיות.
Marvel vs. Capcom, הראשון כמובן.
כן, מולה.
כי השני פשוט באמולטורים לא עובד, בצערי.
כאילו מולה, הוא לא בדיוק הסגנון שלי, אבל הוא מולה.
וסטריט פייטר אלפא, באלפא 2, ויצא גם לשחק קצת בפאנישר קצת, וגם בכל מיני כאלה, זה, אבל בקיצור, חוויה של רטרו גיימינג, ואני חושב לעצמי כאילו מה, מה, מה עוד בא לי. האמת שאני, אני נזכרתי שהתקנתי על המובייל שלי את ה... נו, במשחק הזה של ה... מה זה היה שיצא לא בזמן לפלייסטיישן 4?
נו.
ולקירי פרופייל, איך זה נקרא שיצא?
אוקיי.
לא האחרון שיצא.
יש ולקירי פרופייל לנס? ולקירי פרופייל סילמריה, והאחרון, אני לא זוכר איך קוראים לו.
לא, אז הלניף, בדיוק.
כן.
אז אני הורדתי אותו למובייל.
הכי אגב ששיחקתי.
זהו, אז הורדתי אותו למובייל, ופשוט, צריך לשחק בו, פשוט איכשהו נשכח ממני, אז עכשיו ככה פתאום נזכרתי שיש לי את זה במובייל, אז אני צריך להמשיך לשחק עם הדבר הזה, אז אולי אני פשוט יזוב את הרטרו ויעבור למשחק הזה, ואז אני באמת יוכל ליהנות משהו יותר עדכני.
נשמע כמו רעיון טוב, זה משחק טוב.
כן. אז זה מה שאני...
למרות שבהגדרה של היום הוא עדיין רטרו, כן, אבל...
נכון, אבל הוא קצת פחות, נקרא לזה, ארקייד רטרו עתיק ממש. יותר מתקדם.
טיפה פחות.
טיפה פחות.
ניתן לך את הטיפה.
תודה. אז שנגיד מה, גיל שיחק או שנדלג על גיל?
לא, גיל, גיל יגיד שגיל יגיד.
גיל יגיד שגיל יגיד.
אנחנו נשאיר לו את זה לפעם הבאה.
הבנתי, בסדר.
אבל בוא נדבר קצת על מה אנחנו ממליצים לכם לשחק.
כן.
פינת נקסט על המסך שלכם. אז כרגיל אנחנו בוחרים כמה דילים מהמבצעים שיש כרגע ב-PSN. כל אחד מאיתנו בוחר שני דילים. אז ככה שאמור להיות שש, אבל גיל לצערנו נאלץ לחתוך באמצע. אז אני אתחיל. אני ממליץ על Axiom Verge. Axiom Verge הוא משחק שהותח והופץ ונכתב וחולחן על ידי אדם אחד, בחור מגניב בשם טום הפ, בגיימקר אם אני לא טועה. לא, לא בגיימקר דווקא, במונו גיים. והוא ל-PS4, יצא לו גם במשך, Axiom Verge 2. הוא ל-$8 במקום 20, הוא מטרוידבניה, ממש ממש מוצלח, עם כמה פיצ'רים מגניבים שהם כזה אקדח גליצ'ים ודרון שאתה יכול לשלוט בו מרחוק וכל מיני שטויות מגניבות כאלה, אני ממליץ עליו.
אם אני זוכר נכון, Axiom Verge לא היה ב-PS Essential? לא, הוא היה?
יכול להיות. לא מזמן? Axiom Verge 2 אולי.
אולי 2? יכול להיות ש-2?
נראה לי ש-2 היה.
אוי, אז זה כאילו אחד לפניו.
כן.
ויש כאילו, אם אתה מספק את הראשוני, אתה חייב את הראשון, או שזה לא משנה?
לא, זה לא משנה, אתה לא חייב אותו.
אוקיי. יפה. אז אחלה המלצה. אני חמה, אני מסתכל על המשחקים פה, ובא לי לגנוב מגיל.
יאללה, תגנוב מגיל.
אז גיל בחר, אני, בעיקרון אני המלצתי על המשחק הזה, אבל אני אקח את מה שגיל בחר, כי הוא פשוט המלצה יותר נכונה. אז אני וגיל ממליצים על Dead Space. Dead Space Remake, כן, שיצא. עד לא מזמן הוא היה על $70, עכשיו הוא יושב על $50, משמע, תחסכו לכם $20. וואו, כאילו, מה יש עוד לומר למשחק הזה? הוא היה להיט אז כשהוא יצא, והוא להיט רציני מאוד ברימייק שלו. הורור מטורף, כיף. באמת, כאילו, מי שאוהב את הז'אנר הזה של ההורור גיימינג וכל זה, זה באמת נחשב אחד הדברים הטובים שבכלל יצאו בז'אנר הזה. בחלל, אם אני זוכר נכון, הדד ספייס זה היה עם הניסוי הזה, נכון? שנכשל משהו כזה, נכון? איך זה הולך שם, בחלל?
שמה לא הבנתי?
אז ניסוי בחלל או משהו כזה, לא? הסיפור של דד ספייס הראשון.
לא, הסיפור של דד ספייס זה שיש... חללית בשם USG שימורה או משהו כזה, שהאיש שימורה נשלחה לעזור למושבה של מחצבה של אחד מהכוכבים המרוחקים, ובתוך המחצבה הזאת מצאו ארטיפקט מיוחד בשם The Marker.
זהו, נכון.
שהארטיפקט הזה הוליד דת שלמה חדשה, ובין השאר גם... מוטציות חיזריות מטורפות שמשתלטות על גופות של אנשים.
בדיוק, זהו. זה היה, אני פשוט...
ואתה משחק
של הור, שאתה כבר כאילו
מהנדס בשם אייזיק קלארק, שהגיע לראות מה קורה באישימורה, בשביל לנסות לעזור לחברה שלו, שברח לי השם שלה.
אתה הולך לשחק ברימייק?
יצא לשחק בראשון ובשני המקורים. לא שחקתי
ברימייק. זהו, אז אני שחקתי גם כן בראשון המקורי, בשני לא שיחקתי, אבל הראשון היה פשוט מדהים.
השני חסר לי גביע אחד לפלטינום שלו. זה אחד הגביעים הכי קשים שהיו אי פעם נראה לי בערך, כי הגביע הזה דורש ממך לשחק את כל המשחק, אם מותר לך לשמור 3 פעמים.
איך זה נקרא? תגיד, בשני זה עם הסצנה...
אולי אפילו זה היה פעמיים ולא 3 פעמים.
השני זה עם הסצנה יחד עם העין? של הבדיקת העין?
כן, בשני.
אלוהים ישמור אחי. אלוהים ישמור.
Cross your heart and hope to die, stick a needle in your eye.
אחי, זה אחד הדברים הכי גורים שראיתי בחיים שלי, אחי.
אבל תקשיב, אתה שמעת מה אמרתי? אתה צריך לשחק את כל המשחק, מותר לך לשמור 3 פעמים.
מטורף.
אתה יודע מה קורה אם אתה מת בפרק 8 ושמרת בפרק 5?
אוי ובוי.
אתה חוזר לפרק 5.
אה, נורא.
אז זה הרמה כזאת. וזה על רמת קושי של הרד. שהיא לא הכי קשה, אבל היא גם לא קלה.
אז Dead Space, מומלץ Dead Space Remake, סליחה.
כן, מומלץ מאוד Dead Space Remake, מצוין.
יאללה, שלך.
שלי. אז ההמלצה השנייה שלי זה משחק שהוא במקור משחק VR, אבל לא חייבים לשחק אותו ב-VR. ואני ממליץ לשחק אותו בלי קשר אם יש לכם VR או לא, הוא תומך PlayStation VR. קוראים לו Keep Talking and Nobody Explodes. אתה שחק את המשחק הזה, עידן?
לא. מה זה?
אתה מכיר את הקונספט שלו או שלא?
תסביר.
אוקיי, הקונספט שלו זה הדבר הבא. זה משחק מולטיפלייר אסינכרוני. מה זה אומר אסינכרוני? זה אומר ששני השחקנים עושים דברים שונים לחלוטין אחד מהשני. איך זה עובד? השחקן ששולט בשלט, יש לו פצצה מול העיניים, אוקיי? פצצה בקטע של נרתיק אלקטרוני עם כל מיני מודולים עליו שצריך לנטרל, והוא לא יודע איך לנטרל אותם. והוא צריך לדבר עם השחקן השני שלא רואה את המסך שלו, ולשחקן השני יש חוברת הוראות. ובחוברת הוראות יש דפים שונים לכל מודול, ומסבירים לך בדפים האלה איך לפתור את המודול הזה.
עולה על השטות האלה.
אז נגיד, יש לך מודול של חוטים, אז אומרים לך, אוקיי, כמה חוטים יש? יש 5 חוטים. אוקיי, החוט הראשון הוא בצבע אדום? לא. החוט השלישי הוא בצבע כחול? כן. טוב, תחתוך את החוט השני. דברים בסגנון הזה. אז זה השחקן שהוא האופרטור, והשחקן שהוא הבום גאי, הוא צריך אשכרה לבצע את זה עם השלט.
אני וגיל שיחקנו את המשחק הזה שהיה גם כן, היה ב... איך זה נקרא? באקסטרה. שאתה בתוך חינם, נו, זה שאתה גם משחק כאילו אייג'נט ו...
כן, אייג'נט איי, לא אייג'נט איי.
לא?
טנגו, אופרשן טנגו, לא?
בדיוק, כן, 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 אופרשן טנגו, איי וואלק. אז כן, אז
שחקנו... זה שגיל נצא שאותי באמצע הפלטינום שלו.
זה כאילו, סיאללה. קיצור, אז... לא, אז באמת, אז אני והוא שחקנו זה ביחד, שזה היה מטורף, והיינו, אתה יודע, הוא כזה אומר לי מה לעשות, ואני כזה, גילה, זה לא נכון, גיל, לא, זה לא שמאל, זה יבין, תתעצמן עליו. זה היה מצחיק, זה היה ממש מצחיק. מעולה, אני יכולה לדברים האלה.
כן, אז אני מאוד ממליץ על Keep Talking and Nobody Explodes.
יפה. כמה זה עולה? ב-10?
$8 במקום, סליחה, $9 במקום 15.
נייס, נייס. אוקיי, המשחק השני שאני ממליץ עליו, הוא Torchlight 2. צריך לשחק בטורצ'לייט בכלל, משהו?
יצא לשחק בטורצ'לייט 1 בפי-סי.
בפי-סי. אז אני מדבר איתך על תקופה שהיה דיאבלו 3 לפי דעתי, יצא החוצה. יצא דיאבלו 3, והיה מאוד דיבור על משחקים של סטייל דיאבלו כאלה, שזה דאנג'נים וכל, אתה יודע, RPG, אתה יודע, שאתה כאילו מתחיל עם דמות כזה שאין לך יותר מדי, ואתה כאילו פונה, אתה קונה דברים, ואתה מוצא לוטים ומפלצות ובלגנים, ולא יודע, לא התחברתי ממש לדיאבלו 3, בהתחלה לפחות, הוא נראה לי די כזה שחור וכאילו, לא יודע, לא נכנסתי לזה, ואז כאילו חבר טוב שלי אמר לי, עזוב דיאבלו 3, שחק טורצ'לייט 2. אני כזה, מה זה טורצ'לייט? ויש כבר 2, לא מכיר? אז כזה, כן, כן, תבדוק, תראה. קיצור, הלכתי,
בדקתי. דיאבלו קלון מאוד מאוד מוצלח.
זהו, אז הלכתי, בדקתי, ובאמת גיליתי שיש את המשחק הזה, טורצ'לייט 2, וואלה, הורדתי למשחק, סתקנתי אותו, והוא פשוט, לי לפחות, היה הרבה יותר כיף. הוא היה מאוד מוצלח, הוא היה באמת, הוא היה כאילו, הוא הרבה יותר זרם לי, הרבה יותר היה כיף שחק בו, והגעתי שם, זוכר ללבלים מטורפים, ופיתוח של דמות. לצערי לא סיימתי אותו, כמו הרבה משחקים שלצערי לא סיימתי. אבל לא ספק, לפי דעתי הוא קלון מאוד מוצלח, ואפילו אני חושב מוצלח יותר מדיאבלו 3 עצמו. אז אני ממליץ עליו. כרגע הוא $5 במקום 20.
יפה. אני אגיד רק משהו אחד קטן לגבי טורצ'לייט, שמהפעם הראשונה ששיחקתי שמעתי על טורצ'לייט, הוא הזכיר לי משחק שהוא היה אותו דבר אבל עבור דיאבלו 1, שקראו לו דארקסטון. אתה שיחקת דארקסטון?
לא.
תסתכל אחרי זה ביוטיוב מה זה דארקסטון.
אני אבדוק.
זה משחק שיצא בתקופה של דיאבלו 1, ועשה את מה שדיאבלו 1 עשה, רק בעיניי יותר טוב.
וואלה.
כן.
אני אבדוק. האמת שמה, היה כל כך הרבה, היה נוקס, והיה, מה זה סכימות היה שם? מלא, היה איך זה נקרא המשחק הזה? The Revenant? הרבננט,
נכון, רבננט, וואו, רבננט היה טוב.
אחי, והיו מלא משחקים שהם
רבננט, היה כל מיני כזה טריקים של
כן, כן.
ספיישל אביליטיז עם בטן קומבינשיונס במקלדת ואכפר,
היו מלא משחקים,
יום אחד אני רוצה לשחק אותו שוב.
אתה רואה, זה היה זמנים אחרים.
טוב, כמעט הגענו לסוף התוכנית, בואו נדבר קצת על משחקים ששוחררו ששווים ציון בזמן האחרון. האמת שבאופן מפתיע לא כל כך הרבה. יצא אקסו פרימל, המשחק שדיברו עליו עם הדינוזאורים והדיינו קרייסס, רק שלא קוראים לו דיינו קרייסס. יצא רימאסטר סלש רימייק של משחק מהפיס שלוש שנים ממש אהבתי, שקוראים לו Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition. אתה שיחקת Might and Magic Clash of Heroes?
בוודאי.
זה הזה של המאץ' 3.
אני חולה על זה.
זה ממש טוב, ממה זה אהבתי את המשחק הזה?
אני שיחקתי בזה בפיס שלוש.
כן, כן, זה היה אקסקלוסיבי לפיס שלוש, אני חושב.
זה היה מדהים.
אז עכשיו הוא יצא על ה-PS4.
אני זוכר, היה איזה שלב אחד שישבתי עליו מלא, מלא, ולא הצלחתי...
אני זוכר שבאופן מפתיע היה שם המון אסטרטגיה בחר הזה.
מלא.
של איזה גיבור אתה צריך בכל רגע נתון בשביל לעשות את הנזק הנכון לאויב שלך.
נכון, נכון, וזה הייתי יושב, הייתי כזה, לא רציתי, כמו מה, נצחים אותי, אני אגיד, למה? ננסה להבין, ואז הייתי מחבר את זה ואת זה ואת זה בשביל לנצח את זה.
אז יצא עכשיו ל-PS4 עם גביעים והכל, ועם ה-DLC included.
מעולה.
וגם יצא כמובן פיקמין 4, ששכחתי לרשום אותו פה, אבל הזכרתי אותו.
וגם מה שעכשיו מופיע בקאבר בקבוצה, שזה הרמננט 2.
אה, הוא יצא כבר?
כן, יצא. גם קיבל את זה 70 ומשהו, לפי דעתי, 78 משהו כזה.
לא רע.
לא רע בכלל, ויצא מאוד יצא, יצא... נו, Trials of Heroes, לא? יצא גם.
כן, Trials of
Reverie. Trials of Reverie.
אני הנחתי על עצמי שהקהל שלנו הם לא וויבס, אז לא דיברתי עליו. סתם, זה משחק כזה עשירי או 11 בסדרה? לא משהו כזה?
אני שחקתי נראה לי, אני חושב...
לא בדיוק אקססיבל, בוא נגיד ככה.
משהו שחקתי בו ב-PS3, אחד מהמשחקים האלה.
אני רוצה להגיד שיום אחד אני אתן לסדרה הזאת הזדמנות, אבל צריך לשחק בו כל כך הרבה משחקים משנים בשביל לתת לסדרה הזאת הזדמנות, שזה לא נראה לי שזה יפה מקרה.
מה זה? זה היה קולד סטיל, משהו כזה? קולד סטיל?
כן, כן, יש קולד סטיל, יש טיילס אוף הירוז.
לא, לא, אז קולד סטיל.
טיילס אוף דה סקאי.
זהו, כן, משהו כזה. טוב, מה עם הליגה שלנו?
הליגה שלנו עומדת בעינה, לא השתנה שום דבר משמעותי.
אני יודע במקום שני.
אני יודע במקום שני.
יש, יש.
לא יצא אף משחק מהמשחקים שלנו בזמן האחרון. ולמעשה המשחק הבא מהבחירות שלנו שאמור לצאת זה סטארפילד. בשישי לספטמבר, אז עוד איזה שלושה פרקים.
ואז גילוס כביכול אמור לעקוף אותי.
לא כביכול, הוא יעקוף אותך.
אתה חושב?
כן, צא מהסרט.
טוב, בסדר.
רק שתדע לך שבאפקאמינג ריליסס למשחקים שבחרנו, הולו נייט נמצא אחרי פיינל פנטסי 7 ריברס, כי עוד, אין לו אפילו שביב של תאריך. ולשבע ריברס לפחות יודעים פחות או יותר.
זה פשוט מעצבן, כי כאילו, כי הם הודיעו שזה כבר קורה, ואז כאילו פשוט דחינו,
זה לא
את זה, דחינו את זה לזמן, כי צריך לשבת ולעשות QA.
הם אמרו שזה קורה, ואז זה לא קרה.
זה קקה. ומה יחד עם המשחק הזה, עם הפרויקט איבה, פרויקט איבה?
גם זה סוג של missing in action.
מה אתה פאק?
כאילו... אבל הוא עדיין מופיע בתור 2023 estimated.
אז קדימה, כי עוד מעט נגמר.
לא, יש עוד חצי שנה, בוא, לא, לא, אל תקפוץ.
זה שנה ממתי, זה כבר אוגוסט עכשיו.
אנחנו, יולי. יולי זה החודש הראשון של החציון השני.
סוף יולי.
מתמטיקה, כיתה א', שלום.
22 ליולי.
22 ליולי. יאללה, עידנוס, נראה לי בזה נגמר עוד פרק של The Next Gen Cast Podcast.
היובי, היובי, נכון.
נאלצנו להחליף נרייטר באמצע, אבל לא נורא. גילוס, יסלח לנו.
בוודאי.
זה לחבר'ה, עד לפעם הבאה, תמשיכו לשחק.
עד לפעם הבאה, ביי ביי.